כל עוד אתה יודע לסנן את התוכן שאתה מכניס לראש שלך, אתה שליט על העולם שלך. שליט על העולם שלך. אתה יכול להיות המלך של העולם שלך, אם אתה בוחר את התוכן שלך. תמיד ידעתי לעשות קאט, מסננת, ולבחור איזה רעשים אני מכניס לעצמי לתוך הראש. אני חושב שזה הסוד הכי גדול. איזה תוכן אני צורך ואיזה קולות אני מכניס לעצמי לראש, בין אם זה חדשות שזה חרה, ועד הורים שמרינים לי את המוח, ועד חברים שמורידים אותי, ועד בת זוג שמרילה אותי, וזה לא משנה מי זה ומה זה וכמה ולמה. לא צריך לדעת לעשות הכל נכון, אלא שצריך לעשות. ותוך כדי שאתה תעשה, הדברים ישתפרו. ויכול להיות שבעוד שנתיים אני אסתכל אחורה ואני אגיד, וואלה, הייתי צריך לבוא יותר מסודר. אבל בטוח אני לא יודע, אם אני מלך התחילה לא אנסה.
איזה ילד היית?
ילד מעצבן. ברוכים הבאים להכל, הפודקאסט שבו נדבר על הכל, אבל עם כף, לא עם קוף. היום איתנו עמרי יהודה. אהלן.
אהלן, מה קורה?
מה מצב?
ברוך השם.
אז תודה רבה שבאת, ככה אינטרו קצר לכם. עמרי לפני כמה ימים, שבועיים, שלח לי הודעה. ספר אתה, יודע מה? אתן לך קצת הספוטלייט.
אז אני בקבוצה של בן, יש לו קבוצה בוואטסאפ, והוא שם חיפש כל מיני רעיונות לפרקים, וגם מדי פעם, בכל מקרה, אני והוא מתכתבים, יוצא לנו קצת. ועלה לי רעיון לפרק, חשבתי על זה שאני מכיר כל פעם, אתה יודע, סיפור פה, סיפור שם, אבל אין לי איזה ברצף כרונולוגי, ואני לא בדיוק יודע מה בא לפני מה, ורציתי שזה יהיה לי מסודר. אז ככה באמת הצעתי לך את הרעיון לפרק.
שבעצם תשאלתי שאלות, שתרעיין אותי אתה.
זה מה שחשבתי לעצמי בראש, רציתי לכוון אותך לשם.
כן, בסוף אני שאלתי אותך, זה בדרך עקיפה כזה.
בדיוק, כן.
אמרת לי שיש לך כל מיני שאלות, וזה, אני לא זוכר בדיוק את ההשתלשלות, אז באמת זה יהיה הפרק הזה. אז לסיכום, אומרי פה כדי לשאול אותי שאלות, כזה, קצת להשתכירו גם אותי, כבסוף הבן אדם שמראיין את כל הפודקאסט הזה. ויאללה, let's go. יכול להתחיל.
טוב, אז
אתה יכול גם לתת קצת רקע עליך, שידעו כזה פלוס מינוס מי אתה, מה אתה עושה?
אני בן 19, אני מאשדוד, כרגע עובד במחירות, אני לומד, עובד.
נייס.
כן.
סבבה.
משוחרר.
כן, קלאסי.
כן. טוב, אז בן, שאלה שהכי עניינה אותי.
אוקיי.
איזה ילד היית?
ילד מעצבן. כל פעם ששואלים אותי, האמת, אני אומר כל הזמן ילד מעצבן. אני חושב, באמת לא יצא לי לדבר על זה יותר מדי, אבל כן יצא לי להגיד על זה בקטנה כזה, פלוס מינוס שזה אולי דווקא בתוכן של התקשורת בין אישית יצא לי לגעת בזה, בסרטונים של האינסטגרם. לפני, לא יודע, היום אני בן 25, באזור כיתה ח'-ט', זה נראה לי עשור בערך יותר, הייתי בן אדם בלתי נסבל, כאילו בכל קנה מידה שאתה יכול לדמיין לעצמך, ילד שקודם כל הייתי מאוד מאוד פיזי ואלים, לא אלים עכשיו מכות בוקסים, אלא כל אדם שעובר לידי אוכל כפת שטות, כאילו מאוד מעצבן, מאוד נידי כזה, לא יכול להיות לבד, תמיד חייב גם תשומת לב, וחייב להיות מאוד מאוד מוחצן כלפי חוץ כדי שתשומת לב תבוא אליי, כי זה הגיע מכל מיני דברים של חוסר ביטחון וכאלה. באזור כיתה ט', יש איזושהי סיטואציה ספציפית שאני זוכר מאוד מאוד טוב בראש, של כזה, כל החברים שרציתי להיות חלק מה... היו לי שתי חבורות כזה, הייתה חבורה של הגיימרים, והייתה חבורה של, נקרא להם הפופולריים, לא שזה באמת הסתכלות נכונה, אבל לא כזה קריטי. הייתה גיימרים והייתה אלה שעליהם בחורות בחבורה. בוטום ליין, ואני רציתי מן סתם להיות עם הבחורות בחבורה. ואני מוצא את עצמי לקראת איזה טיול שנתי, רוצה להיות איתם בחדר, וזה היה כזה, או אני או מישהו אחר, והם בחרו במישהו אחר. אז עכשיו, באותה תקופה, אותו בחור שלימים, אגב, הוא אחד החברים הטובים שלי היום, אבל דאז הוא לא היה חבר טוב, ואפילו סניתי אותו. היה בינינו ביף כזה, ולא כוכבתי אותו, והם בחרו בו.
זה היה גושפנקה.
זה היה נקודה שפשוט כזה נתנה לי כפה. אמרתי עצמי, בוא נה, אני דחוי, אני לא רוצים אותי. והדבר הזה גרם לי לקחת כזה ניתוק מכל החברים שלי, ומאוד כזה לקחת צעד אחורה, ולהתנתק, ולעשות כזה יותר עבודה עם עצמי. היה לי שם קיץ כזה, שגם מחקתי את המשחקי מחשב, וגם כזה לקחתי הרבה הרבה זמן פשוט לנשום אוויר.
זה בכיתה ט'.
כן, זה החופש בין ט' ליוד. נראה לי חופש בין ט' ליוד זה.
אוקיי, ומאז עזבת את הגיימינג או שחזר?
עזבתי אפילו, אני חושב שעזבתי אפילו קצת לפני, זה היה כזה לאורך אותה תקופה כזה, אתה יודע, בהדרגה, אבל היה יום שפשוט אני זוכר שכאילו חזרתי הביתה, בבית ספר, ופשוט כזה אכלתי רייג' על הכל, פעתי קונטרול A, דליט, כל המשחקים, אני-אינסטול, אני-אינסטול, אני-אינסטול. המון המון זמן בהתחלה הלך לטלפון, לדברים כאלה, אבל זה היה הצעד הראשון ביציאה מכל העולם הזה של הגיימינג, שזה יצא לי לעשות על זה פרק, אז אני לא אכנס לזה, אבל זה באמת אחד השלבים המהותיים בהתפתחות שלי כבן אדם, בהתפתחות שלי בתקשורת בין אישית. כל העולם הזה של הגיימינג יכול מאוד מאוד לפתח לך יכולות של אנגלית, של יכולות קוגניטיביות, המוח שלך נהיה הרבה יותר חד, הרבה יותר מהיר, הרבה יותר תגובתי, וגם מאוד, זה מאוד מכניס לך דרייב דופמיני. זאת אומרת, אתה ברגע שאתה נכנס לעולמות הגיימינג, אז המוח שלך מאוד רעב לדופמין. כאילו, אתה רגיל לתוצאות, רמות, הישגיות, כסף, הכל כאילו מאוד מאוד מדיד. והמשחקים האלה בנויים בצורה שהיא תגרה לך את הגירוי חושי כזה של לגעת לך בדופמין, ללטף אותו ולגרום לך להיות מאוד הישגי בדבר הזה. ואז שעזבתי את הגיימינג, אז הלכתי לרשתות חברתיות, ואז מן הסתם זה הופך להיות עניין של כזה לייקים, תגובות, מי עוקב אחריי, מי לא עוקב אחריי, וכאלה זה שיבש אותי. ולימים זה הפך להיות התשוקה שלי בעסקים בסוף, אתה יודע.
הבנתי אותך. וכבר אז, כאילו, הרגשת שהולך להיות בינך לבין הרשתות איזשהו קשר, או שהסתכלת על זה בתור עוד אספקט?
לא, אפילו מה זה אספקט? זה לא היה אספקט, זה היה פשוט... אני בכללי גם רוצה לדבר על זה, שהרבה פעמים, בוא נגיד, כל הצבא אחורה, אני כאילו מכחיש את התקופה הזאת בחיים שלי, כי אני לא מרגיש שהייתי במודעות למשהו בכלל. סתם, להבדיל בגיל שלך, לא עניין אותי מה שאתה, אחי, זה שאתה פה ואתה שואל שאלות ואתה מתעניין ויש לך מוח לשאול את השאלות האלה, זה דבר שהוא לא מובן מאליו. אני גם אומר את זה הרבה לחבר'ה צעירים ש... אתה יודע, פתאום אני רואה אותם בגילה 17, 16, 19, אשכרה אחי חושבים, בוא נה, אני בגיל, אחי, עד גיל 22, אני לא הייתי חושב. עד גיל 21 אני לא הייתי חושב, אני הייתי כאילו בלופ שלי של ה... בבועה שלי, רואה משחקי הכס, לא עושה יותר מדי דברים. אתה יודע, חי את החיים שלי מאוד בתוך הבועה שלי ו... ממש לא חשבתי שרשתות חברתיות הולך להיות חלק מהחיים שלי. זאת אומרת, זה גם השתלשלות שקרתה חצי בטעות, חצי בגלל העסק. אתה מבין?
הבנתי, אוקיי. ואיזה תלמיד היית?
שמשחק בטלפון, בשיעור. לא שהייתי, אתה יודע, 100% זורק זין, כאילו יש לי בגרות, מאפנה, כזה 3 יחידות מתמטיקה, אנגלית שלי 4 יחידות, גיאוגרפיה, ביולוגיה רחבתי, כאילו דברים כזה, אתה יודע, לסמן וי. לא הייתי תלמיד מאוד מצטיין, בוא נגיד ככה, גם לא, שוב, לא הקשבתי בשיעורים, לא רציתי להשקיע בזה את האנרגיה. גם היום דיברנו מקודם על זה שאתה עושה קורס NLP, אז אני התחלתי גם לפני איזה שבועיים קורס NLP, ואומר לך, גם היום קשה לי מאוד לשבת בכיתה וללמוד, אני מרגיש שכולם נורא נורא איטיים בשבילי. אני יושב בכיתה וכאילו, אתה יודע, מדברים עכשיו על משהו שאני יודע אותו, אני מתוסכל. למה אני צריך לשבת פה ולבזבז את הזמן שלי במרכאות? כאילו, אני כבר יודע את זה. בוא נתקדם הלאה. ואני לא יכול להתקדם, אין לי כפתור של חץ קדימה כדי להתגלגל, לקדם את הסרטון או לשים על 1.5 כי אני מכיר את זה. אין לי את הדברים האלה במציאות, ובגלל זה גם בבית ספר, כשהיו לומדים עכשיו על דברים שאני יודע אותם, אז הייתי משחק בלון סטידי בטלפון עם אור, השותף שלי, שראית אותו פה. אז אור, חבר שלי מגיל מאוד מאוד צעיר, וגם, אתה יודע, בתיכון, אז יושבים אחי בכיתה מאחור, כל אחד עם הבלונס בטלפון. ימים על גבי ימים אנחנו מעבירים ככה, ואף אחד לא מקשיב בשיעורים, ואף אחד לא מעניין אותו, וזה... תלמידים הכי... הייתי בבית ספר, הגופה הייתה בבית ספר.
אז אם הגופה שם, מה בכל זאת לקחת מהבית ספר, אם בכלל?
לא, לקחתי חד משמעית, אני חושב שכל ההתפתחות שלי מבחינת מה שדיברתי מקודם, של כאילו, אתה יודע, הטרנספורמציה ברמת התקשורת הבין אישית, וללמוד סיטואציות חברתיות ודברים בסגנון הזה, לקחתי הרבה מהבית ספר, למדתי הרבה גם ב... בגילים יותר צעירים, כל מיני משטים ומסגרות כאלה שבאתי מטעם הבית ספר לכל מיני סיטואציות, בעיקר חברתי, תקשורתי, דברים בסגנון הזה. ואני חושב, הרבה כאפות שאכלתי בזכות הבית ספר. זה כשאני רציתי, כשעליתי לתיכון, ניסיתי להתקבל למגמת מוזיקה ולקולנוע, לשתם לא קיבלו אותי. היום יש לי חברת הפקות, קצת מצחיק. בדיוק פגשתי בקורס NLP עכשיו את אחד המורים מהמגמת קולנוע, סיפרתי לו, זה היה מצחיק. כאילו, אתה יודע, לא קיבלתם אותי לגמת קולנוע, אז פתחתי חברת הפקות. זה היה כזה. אז אתה יודע, אז אכלתי הרבה כפות, נקרא לזה, ברמת ה... אוקיי, הייתי בבית ספר, לא מצאתי את עצמי בהתחלה גם חברתית, גם בהמשך, אגב, גם אחרי ה... גם בכיתה י' שבאתי לבית ספר, זה לא שעכשיו נהייתי פתאום איזה שיא פופולרי או איזה משהו כזה, הייתי פשוט...
ממוצע כזה.
כן, ממוצע. היה לי הרבה אנשים במעגלים החברתיים, אבל זה היה ממלא קבוצות שונות, ואף אחד זה לא היה deep connection. זה היה כזה מלא מלא אנשים שאני יכול לשבת עם כולם, ובשישי הזה אני יושב עם ההוא, ובחמישי הזה אני עם ההוא, וזה, ופה, ושם, ופה יש בית ריק, ופה יש בית ריק. אתה יודע, מוצא את עצמי כאילו, אבל מאוד, מאוד בכל מקום.
הבנתי, אוקיי. עכשיו אני רוצה רגע שתספר לי איך צהל השפיע עליך.
צהל ככלל... תקופה, קודם כל אני התגייסתי, אז לפני שהתגייסתי, גם עשיתי עם אור אגב, דיברתי איתך על אור מקודם, אז גם אור ואני התגייסנו באותו יום. היינו אומרים גם התגייס ביחד למשטרה צבאית מעברים.
אוקיי.
מעברים, אז הייתי אמור להיות במעברים, ביום של הבקום אני הורדתי פרופיל, הוא המשיך לשם. אני התגייסתי בסוף להיות במשטרה צבאית רגיל, בשאיפה להיות במצח, ואז בפועל במיונים וכזה, היה לי כל מיני דברים במשפחה, דודה נפטרה ודברים כזה, לא יצא לי להיות במיונים, נשארתי משטרת צבאית רגיל, הייתי מאבטח של פליטים סורים בחצי שנה הראשונה שלי בסדיר. אז קודם כל השירות שלי התחיל בצורה מאוד רע. התגייסתי בשאיפה להיות מצח, מפספס את המיונים, מתגייס למשטרת צבאית רגיל, אומר עצמי, בוא נלך להיות מלשין, נלך להיות שוטר כאילו, מתגייס, מגיע לסדיר, אומרים לי, אתה לא רק שאתה לא הולך להיות מלשין, אתה הולך גם לשבת 12 שעות כל יום בבית חולים נעריה, לשמור על פליטים סורים. יש שם מלחמת אזרחים, אתה הולך לשבת שם פשוט. אז בחצי שנה הראשונה שלי, 12 שעות משמרת, שעה נסיעה לכיוון, נשאר לי בערך 10 שעות ביום.
אוי, לא.
ב-10 שעות האלה הייתי פשוט לא עושה כלום. שמנתי המון, שם הגעתי כזה לשיא שלי מבחינת משקל, הייתי שם איזה 100 ומשהו קילו. חצי שנה כזאת היא גם... גם אתה ברע מנטלית, נפשית, אתה יודע, אתה בסוף יושב בבית חולים, מחלות, מגיל, אווירה מגילה, אוכל מגיל, הכל היה רע. נסיעות מגילות כאלה בטיולית, הכל ממש ממש כזה פח.
כן.
אז חצי שנה ראשונה אני כזה ממש ממש סבלתי.
לא, זה התמודדת,
זה לא חצי שנה ראשונה, כי חצי שנה ראשונה היה צבא, היה טירונות וזה, שהטירונות אגב הייתה לי כיפית, היה לי צחוקים, היה לי אנשים טובים, היה אווירה טובה. סדיר חצי שנה ראשונה זווה, ואז משם, אתה יודע, דברים טיפה התחילו להשתפר. הגעתי ל... עשיתי קורס עמלים, עשיתי פה משמרות לילה, פתאום לקראת סוף השירות נכנסתי לקשר זוגי, הקשר הראשון שהיה לי בעצם, שגם הוא, אתה יודע, בסוף הוציא אותי, גרם לי להיות נואב פעם ראשונה, זה לחוות דברים מאוד מאוד טובים, אז התקופה הייתה טובה. אבל ככלל, בצבא, מרגיש שבעיקר, גם אכלתי כפות וקיבלתי כלים לחברה, זאת אומרת, מאוד, מאוד דומה לבית ספר באיזשהו מקום. כאילו, אכלתי הרבה כפות כזה, תעשה, סתום את הפה, תאבטח פליטים, סתום את הפה לא מצח, סתום את הפה זה, סתום את הפה פה, סתום את הפה שם, בסוף, אתה יודע, אתה מתיישר, לפי הצבא, אתה בסוף נופל להיות בתוך הדבר הזה, וסביבתית, אתה יודע, אתה מגיע לבסיס, יש איתך באותו בסיס, אתה בן אדם הכי אשכנזי בארץ מפתח תקווה, במקביל אליו יושב איתך בן אדם דרוזי, מוסלמי, פרחה מחיפה, כאילו, אתה יודע, הכל מהכל, ופתאום עכשיו כולם ביחד יושבים בפרגולה עושים סיגריה. תתמודד עם זה סביבתית, אתה מגיע ילד טוב מקדימה, שכולך, כל החיים שלך אשכנזים, מוות, אתה מוקף בהכל מהכל, והדבר הזה גם כן, נתן לי המון המון כזה להבין תרבויות חדשות, סביבות חדשות, קהילות חדשות, אכלה, הרבה, הרבה אלמנט של כאילו, לדעת איך לאכול בן אדם שהוא בצד השני, גם אם הוא לא מהרקע שלך, על הרבה, אתה יודע, פליטים עריקים, דברים בסגנון הזה, שהיינו צריכים להתמודד איתם גם. עוד דבר שכאילו אתה גם בסוף הכניס לי איזה רובד בתקשורת הבין אישית שלי, שאתה חייב לדעת להתמודד עם סיטואציות מאוד קיצוניות, מאוד. מגיע לך בן אדם עכשיו, היה עריק עכשיו חצי שנה, אומר לך אני מתאבד אם תופסים אותי. לך תתמודד עם זה.
כן.
אתה יודע, לך תתמודד
עם זה. להמציא את
עצמך. מה זה להמציא את עצמך? אתה יודע, אתה צריך בסוף לציית למערכת, ומהצד השני אחי את הבן אדם מולך.
זהו, דיני נפשות.
אז זה בעצם שם אותי בכל מיני סיטואציות מאוד מאוד קיצוניות, שהייתי צריך ללמוד להתמודד איתם, ונקרא לזה לאכול אותם, לאכול את כל העוגה ולהשאיר אותה שלמה, ממש, בכוח.
והיה איזשהו משהו שעשית עם עצמך, עבדת עם עצמך עליו, שעזר לך בצבא להתמודד עם כל הקשיים האלה שהוא נוספו, כי אמרת שהמצב שלך השתפר כשהתחילו להשתנות כל מיני דברים במסביב, אבל היה שם איזשהו משהו ש...
לא, זה לא היה ברמת ההתפתחות האישית בכלל. אני חושב ש... להפך, ברמת ההתפתחות האישית שלי, לא הייתי במקום בכלל שהייתי במודעות למה זה התפתחות אישית. לא ידעתי שיש את האופציה הזו בכלל לעבוד על עצמך. לא סבלתי את הזמן שלי לבד, לא סבלתי את הזמן שלי עם משפחה, חברים בקושי אהבתי. באותה תקופה נכנסתי לזוגיות, הזוגיות הפכה להיות 90% מהחיים שלי. הדבר הזה גרם לי להיות קצת עיוור למציאות שלי. אתה יודע, הזנחתי הרבה דברים בחיים האישיים שלי בשביל הבת זוג, בשביל המערכת יחסים הזאת. ממקום של חוסר באהבה עצמית, זאת אומרת, זה מגיע בהכרח מזה שאתה לא מספיק שלם עם עצמך, שאתה חושב שלהיכנס לאיזה מערכת יחסים יתקן אותך, ובסוף, אתה יודע, אתה חייב קודם כל להגיע למצב ש... שאתה שלם עם עצמך, שאתה שלם עם הזמן שלך, שאתה שלם עם המחשבות שלך ועם ההחלטות שלך והתחושות שיש לך בגוף, ורק אז, כשאתה באמת באמת בהשלמה עצמית ברמה גבוהה, אתה יכול להיכנס לקשר במקום בריא. כל עוד זה לא שם, עזוב בכלל התפתחות אישית. להיכנס לקשר, היה טעות, כאילו מה זה טעות? זה לא היה טעות, חוויתי ולמדתי מזה והכל, אבל בסוף אתה יודע, זה לא דרך להיכנס לקשר בריא, זה לא דרך, וראיתי בהמשך בשאלות שיש גם שאלה שמדברת על זה, אז אני אשמור את זה.
לגמרי. אוקיי, ומה תכננת לעשות שתשתחרר? אני בטוח שתכננת עם המרור שאכלת בצבא.
האמת שלא כזה, אתה תופתע. לקראת השחרור, אמרתי לעצמי, אני הולך לשבת שבועיים, לא לעשות כלום.
לא, זה מה שכולם אומרים.
כן, החזקתי 4 שעות, אחרי 4 שעות פתחתי אפליקציה, לא זוכר את השם שלה, זה היה כזה אפליקציה של אירועים, להיות מלצר כזה באירועים. תוך יום כבר הלכתי לעבוד יום למחרת, הייתי מלצר באיזה מקום, עוד מקום, עוד מקום.
מה חשבת על העבודות האלו?
לא עניין אותי, אחי. אתה יודע, התחלתי לטפס על הקירות משעמום בבית.
זרמת.
כאילו, לא עניין אותי כלום, אחי. אני עובד, כאילו, צריך לעשות, לעבוד. זה לא משנה מה, אני צריך לעבוד. בשבועיים הראשונים מהשחרור כזה, בעיקר עבודות כאלה, כל מיני מלצרויות, אירועים, דברים כאלה. אפילו מלצרתי במצחיק, זה סגירת מעגל יפה. בשבוע אחרי השחרור, אני, אור, והאקסיט שלי ביחד מלצרנו באירוע מכירה של מלנוקס. שמעת על מלנוקס? מלנוקס, למי שלא מכיר, זה חברה ענקית שנמכרה לאינווידיה באיזה כמה מיליארדים לפני כמה שנים בישראל, חברה ישראלית. אז הבעלים, כאילו בתקשורת איתי, עלי תארך בפודקאסט, שזה ממש מגניב.
איזה קטע.
אני מלצרתי באירוע מכירה שלך. עשית האקסיט. אמרתי לו את זה, אמרתי לו, אבל זה סתם, כאילו, סתם by the way, זה לא מעניין. בסוף אתה יודע, היו שם חוץ מני עוד איזה 200 מלצרים. אז זהו, אז לא היה לי יותר מדי תוכנית לשחרור, ידעתי שאני רוצה לנוח שבועיים, אחרי שיומיים נחתי, התחלתי לעבוד, תוך שבועיים כבר נכנסתי, מהשחרור תוך שבועיים נכנסתי כבר לעבוד עם האוטיסטים, שם הייתי איזה כמה חודשים טובים, עלה לי קצת יותר מדי על הנפש, התחלתי לשלם מחירים כבר שלא רציתי לשלם אותם.
אתה רוצה לפרט?
אין לי בעיה, אתה יודע, תחושה מאוד רעה ביום-יום, לא דיכאון, אבל... אני חושב שזאת הפעם הראשונה שחוויתי סטרס, לא ידעתי להביע שזה סטרס באותה תקופה, חוויתי סטרס, חוויתי אוברפינקינג ברמה גבוהה, היה לי קושי בתפקוד המיני אפילו, הייתי עם האקסיט שלי, לא היה לי חשק מיני. כל יום חשבתי על כאילו אותה, אני אוכל מכות בעבודה, מאוטיסטים שמתפרצים עליי, ואין לי מושג למה, גועל נפש, מחרבנים על עצמם, עושים פיפי על עצמם, כאילו, אתה יודע, מסכנים, אני לא אומר את זה בקטע חס וחלילה לזה, אני אומר את זה במקום של, אבל זה מה שאתה חווה כחייל משוחרר, שהרגע שנייה, רגע. הרגע יצאתי מבית חולים נהריה, ראיתי שם אנשים קטועי ידיים, ואני בא למקום הזה, וכאילו אתה, כל העולם שחור.
ברור.
ואני משתחרר, ואני עדיין אוהב לצרוך תוכן של חדשות, ולשמוע חמל, ולקבל התראות, ולחץ, וסטרס, וחרדה. וכל הדבר הזה בסוף עלה מחירים נפשיים, שלימים הבנתי שאני לא רוצה יותר, והחלטתי שאני עוזב שם. משם עברתי לקרמיאל. שם עבדתי בעבודה מועדפת, סיימתי אותה. זה היה גם מועדפת האוטיסטים. סיימתי שם את המועדפת שלי וזהו, אז לא היה לי באמת תוכנית. גם אגב, עם הזמן, זה לא שהתגבשה איזושהי תוכנית, זה פשוט זרימה.
הבנתי אותך, אוקיי. ומה הייתה הקפה הראשונה שקיבלת, שהשתחררת?
לא כזה אכלתי קפות, אני לא חושב שאכלתי קפות כאילו פרופר מבחינת...
קפה על החיים, לא על השחרור, אתה יודע. אנחנו משתחררים ויש לנו איזשהם ציפיות כאלו על העולם שבחוץ, על הסדר יום שיהיה לנו, רמת הקושי שתהיה לנו זהו, להשיג דברים, ואז אנחנו מתבדים.
לא, אז אני אגיד לך מה, אני חושב חלק, נגעתי בזה גם מקודם, אמרתי, לא היה לי את המוח בכלל לחשוב על השחרור בצורה הזאת. אתה צריך להבין, אני הייתי במקום שלא הפעלתי את הראש לי, כאילו, דמיין, כאילו אני אנסה לתאר לך את זה, ויש משהו, זה מצחיק, אבל כאילו, תנסה לדמיין כיסא בחדר ריק. כאילו לא עולה כלום, אחי, החדר ריק, איך אני יכול לדמיין בו כיסא? יש בו כיסא. אז ככה המוח שלי היה באותה תקופה, זאת אומרת, ניסיתי, לא חשבתי על העתיד יותר מדי, לא חשבתי מה אני רוצה לעשות, איך אני רוצה לעשות, לא היה לי אמביציה, לא היה לי מוטיבציה יותר מדי, הייתי בן אדם שמאוד כזה חי את הרגע.
אז מתי באמת ואיפה מגיעה התפנית הזאת?
אז קודם כל זה רצף של אירועים, זה לא משהו שהוא עכשיו... בבם. גם היום נופלות לי תובנות שגורמות לזה להיות יותר קיצוני ויותר קיצוני ויותר קיצוני. זה לא משהו שעכשיו בפת אחת נדלק איזה אור.
תכניס אותי לנסיבות של האירוע.
מה זה אומר לנסיבות? שמה, זה, שוב, אתה חווה לאורך תקופה מאוד ארוכה, כל מיני אסימונים קטנים כאלה שנופלים, שמצטברים בסוף לאיזשהו, נקרא לזה, תפיסה עולמית. זאת אומרת, היום אני תופס את העולם בצורה X, סבבה? ובן אדם אחר, כל בן אדם רואה את העולם במשקפיים שלו. אוקיי, בן אדם אחד רואה משקפיים חברודים, בן אדם אחרי זה כחולים, בן אדם אחרי זה סגולים, כל אחד רואה בגוונים שלו, בזווית שלו, במרחקים שהוא רואה, זה התודעה שלך רחבה עד איזשהו גבול.
ברור.
כל אחד מאיתנו יש לו טווח שהוא רואה, צבעים שהוא רואה, איך המוח שלנו חושב, אתה אופטימי יותר, פסימי יותר. זה לא שאתה יודע, אתה קראתי אבא עשיר אבא אני, בום, החלטתי שאני, לא. זה היה אחד מיני המון 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 דברים שקרו בדרך, הפירמידה שנפלתי אליה, הספר, עוד ספר, פודקאסט ששמעתי, סרטון שראיתי, שיחה שהייתה לי עם איזה מישהו, עוד 100 שיחות שעולים, עוד 100 אנשים, כל אחד מביא לך איזשהו נקודה, איזושהי תובנה קטנה, והדבר הזה מסתכם לך לאיזשהו, מה שנקרא, סך הפרדיגמות שלך, סך התפיסות שלך על העולם, סך ההסתכלויות שלך על העולם, תקרא לזה איך שאתה רוצה, שבסוף יוצרים את המציאות שאתה חי בה. אוקיי? אני ואתה יכולים להיות פה עכשיו אחד ליד השני. העולם שאני חי הוא עולם אחר לחלוטין מהעולם שאתה חי כרגע.
לגמרי.
אתה יודע, אני רואה מאחוריך סקייטבורדים, אתה רואה מאחוריי מתקן רקעים. אנחנו רואים עכשיו, שתינו באותו חדר, וכל אחד רואה את העולם בצורה אחרת לחלוטין. וגם שאתה גודל עם, אותו, עם בן אדם, והוא בית לדך, והוא אחיך הגדול, או שהוא אחיך הקטן, או שהיא אחותך או אחותך הגדולה או הקטנה, אתה יכול לראות הבדלים פסיכיים בינך לבינם.
נכון.
והדבר הזה קורה בגלל שלכל אחד יש פשוט המון המון תפיסות, והמון דברים שתפסו אותו. אתה יודע, בן אדם אחד שמע שכשדבורה עוקצת אותו, היא מתה, ובן אדם אחר שמע שרק אם מעיפים אותה, ותולשים לה את העוקץ, כי עפנו אותה לפני שהספיקה לשחרר אותו, היא מתה. אתה מסכים איתי שכל אחד מהם תופס את הסיטואציה האחרת עכשיו?
לגמרי.
ככה אותו דבר על כסף, על זוגיות, על קשרים בין אישיים, על עסקים, על הכל. ויש לך על כל דבר עשרות אלפי פרדיגמות. זה לא שיש לך פרדיגמה אחת. פעם אחת ראית את ההורים שלך רבים, פעם אחת ראית את ההורים שלך שמחים, פעם אחת ראית את אחותך רוקדת, פעם אחת ראית אותה בוכה, וכל דבר כזה יצר לך איזושהי תפיסה על משהו בדבר הזה. אז זה לא איזושהי סיטואציה ספציפית שגורמת לך, אתה יודע, לעשות איזה ברייקפרו בתודעתי, שאתה אומר, אוקיי, מה הייתה השאלה? מה היה הקפה?
כן.
זה לא איזושהי סיטואציה ספציפית של קפה עכשיו, שהיא קורית, וזהו.
זה היה אוסף של כל זה... הנקודות הקטנות שאספת, הכל. לאורך הדרך.
אני אגיד לך יותר מזה, גם מה שאני לא זוכר, אתה לומד NLP, גם הלא מודע, בעיקר הלא מודע, הוא שכותב את הדברים האלה.
לגמרי.
כל הילדות שלנו, גם שאני לא זוכר 90% מהילדות שלי, 95, 99% מהילדות שלי, אני לא זוכר.
הלא מודע זוכר הכל.
בדיוק. אז הלא מודע זוכר הכל, והלא מודע קובע את איך אנחנו תופסים את החיים, ואפשר כמובן לשנות את הלא מודע, ולהניע אותו למקומות, ולהזיז אותו, ולשנות פרדיגמות.
לגמרי.
אבל אתה כן בא עם איזשהו מטען קיים של דברים, והדבר הזה הוא מה שיקבע בסוף. אתה יודע, הוא הקפות שאתה צריך. אז השאלה של מה הקפות שאכלתי היא לא ב-100% מדויקת, אבל אם כן להגיד רגע נקודות משמעותיות שהיו לי, אז אני חושב, הפעם הראשונה שקראתי אבא עשירה בעני, ואז במקביל עבדתי במפעל בקרמיאל, ויש לה סיפור שאני מספר אותו כל הזמן, של הבוס שיושב שם בקומה השנייה, בתוך הבניין, שותה וויסקי ומסתכל עלינו כמו איזה אכברים, ותוך כדי אני קורא בלילות אבא עשירה בעני, ובימים אני עובד כמו אכבר, והדבר הזה יצר אצלי איזשהו דיסוננס מאוד גדול. זה דבר ראשון. דבר שני, החברת פירמידה, שעבדתי בשנה חינם, זה היה גם משהו שהוא היה מאוד מאוד מכונן, אני אקרא לזה ככה. למדתי שם המון, 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 על מלא דברים. תקשורת בין אישית, מחירות, ניהול עובדים, מוטיבציה, כסף, הצלחה, נוכלים, דיגיטל, שיווק, יצירת תוכן, המון, המון, המון תחומים. אבל גם אכלתי שם כף אחוש הרמותה. אוקיי? בנוסף לזה, מהקמה של העסק עד היום, אני יכול לספור מאות סיטואציות שונות לחלוטין, שכל סיטואציה נתנה לי איזושהי הסתכלות ואיזושהי זווית אחרת על הדבר הזה. אני לא יכול להיכנס לפרטים פשוט של הכל, אבל זה המון. זה ברמה השבועית קורים 2-3 דברים.
לגמרי, בטח. אני אפילו לא מופתע. תשמע, דיברת על הדיסוננס ועל הפירמידה. על הפירמידה אני רוצה לדבר בהרחבה, אבל לפני זה אני רוצה לדעת מה קרה בין הרגע הזה שבו אתה חי בתוך הדיסוננס, לבין הרגע שאתה יושב במשרד של הבעלים של חברת הפירמידה הזאת, מה שזה לא היה, כי מובן שעשית פה משהו בדרך, היו לך איזה שהן מחשבות בדרך עד שהגעת לשבת אצלו במשרד.
כן. אז זה לא בדיוק עבד ככה, זה מה שהיה, זה עבדתי בקרמיאל.
אוקיי.
כאילו במפעל. באותה תקופה התחלתי לקרוא כבר ספרים של התפתחות אישית, התחלתי טיפה להתעניין בזה ממש בקטנה, ראיתי קצת סרטונים באינסטגרם, לא יודע מאיפה בא לי הג'וק הזה. בכנות אין לי מושג מאיפה זה בא, אני זוכר שבאותה תקופה סיפרתי לאחי הגדול, כן. מנטורים, התפתחות אישית וזה, והוא אמר לי כזה, תשמע, זה חרת, זה סתם ביל לך מוטיבציה, זה פה, זה שם, ואני כמעט אכלתי את זה. והוא אמר לי, כן, יש לי איזה חבר, שהוא עבד בזמנו במחירות, אחי, והוא אמר לי, יש לי איזה חבר, שהלך לסדנה של טוני רובינס, והוא חזר עם מוטיבציה, החזיק שבועיים, ואז חזר לזה. אתה יודע, באותו זמן, אתה חייל משוחרר. כל דבר שאומרים לך, אתה מאמין. אתה לוקח. וזה מאוד הפחיד אותי, ואני באותה תקופה התחלתי להתעניין בעולם הזה של התפתחות אישית, והתחלתי להתעניין קצת בכל הדבר הזה, ותוך כדי רציתי כבר לעשות שביל ישראל. התוכנית שלי אחרי קרמיאל הייתה לעשות שביל ישראל, אני והשותף שלי, תכננו לעשות, אמרנו נלך, נחשוב מה אנחנו הולכים לעשות, נחשוב על איזה עסק, על איזה משהו, לא יודע, גם לא היינו ב-100% סגורים, אמרנו נלך, נחפש את עצמנו, נלך טייל בעולם, בארץ. ידענו שתינו שלא בא לנו טיול גדול באותו זמן, ואמרנו יאללה בוא נלך נעשה את הטיול, יצאנו שסיימנו את המועדפת ביחד גם, התגייסנו ביחד, השתחלנו ביחד. אני כבר עשיתי סרטון ראשון שלי באותה תקופה, באותה תקופה, כאילו, התחלתי כאן של עולמות התפתחות אישית, סקרן אותי מאוד כל העולם הזה של...
על מה היה הסרטון?
עוד שנייה אני אגיד לזה. קורא את אבא השירה בעני, מתעניין במוטיבציה, אפילו באותו זמן, אחד שלימים היה חלק מההנהלה של החברה שעבדתי בה, העלה איזה קורס נחישות, הוא אמר, עוקב ה-20,000, וקבל אותו מתנה. אני כמו יהודי טוב, מה עושה? מוריד ב-19,999, מחזיר לו ב-20,000, מקבל את הקורס חינם, מגלה בדיעבד שזה היה טריק שיווקי, מן הסתם. נתן לי את הקורס, עשיתי את הקורס, כחלק מהקורס התחלתי להיכנס לעולם התרגילים וההתפתחות האישית. תרגיל למראה, 5 בבוקר, כל מיני דברים כאלה. והחמש בבוקר תפס אותי ממש. התחלתי לעשות את הדבר הזה, ובמקביל ראיתי סרטון של דוקטור ג'ו דיספנזה. דוקטור ג'ו דיספנזה הוא חוקר של המוח, מדבר הרבה על מדיטציות, איך מדיטציות יכולות לשנות לנו את הנוירוטרנסמיטורים של המוח, וכל מיני דברים כאלה, לא כזה קריטי, לא מתעכב על זה, והוא דיבר על זה שמדיטציות יכולות לעשות, להרגיע. באותו זמן בכלל לא הבנתי מה זה סטרס, אבל בקטע מצחיק החלטתי שאני חייב ושאני מרגיש שליחות לתרגם את הסרטון שלו ולעשות אותו בעברית. אז הסרטון היה על מדיטציות, שאגב לא עשיתי מדיטציה אפילו פעם אחת באותו זמן, זה קצת מצחיק שעשיתי את הסרטון.
לכל אלו שרוצים ליצור תוכן ומתביישים ואומרים שאין לי מה לתת החוצה?
ממש, העתקתי, כאילו, לג'יט העתקתי, וזה הסרטון הראשון שלי, הוא היה גרוע זוועת עולם. מה קרה בין לבין? אז מהעבודה הזאת, סביבות, לדעתי, דצמבר 20 זה יותר? הקורונה התחילה 21?
20
הקורונה? אז דצמבר 19? כן, הגיוני, חצי שנה של מועדפת.
COVID-19.
בדיוק. אז באזור, רגע, אז השתחררתי מרץ 19, אוקיי? רק הרגע למען, רציתי את הכרונולוגיה. מרץ 19 אני משתחרר, עובד בערך חצי שנה עד סביבות, נראה לי אוקטובר זה היה, שעברתי לקרמיאל, הייתי צריך לסיים את המועדפת, בקרמיאל ידעתי שבינואר אני מסיים, ואני יוצא לשביל ישראל מבחינתי. מה קורה בפברואר בערך? אמסטרדם עם חברים, חוזר מאמסטרדם בתוכנית, אני חוזר לשביל ישראל.
אוקיי.
חוזר מאמסטרדם, ביום שאני חוזר מאמסטרדם, הוכרז סגר במדינת ישראל, של הקורונה, בוטל שביל ישראל.
חזרת.
אני כבר בארץ, בוטל הסגר, ואני מוצא את עצמי עם האקסיט שלי, בבית של ההורים, חי שם. קורונה, סגר, אווירה טובה, סטלבט, צ'יל, אתה יודע, נחמד, קורונה, היה טירוף.
אוקיי, כי... אזור נוחות, למה לזוז משם?
היה מדהים. פה, לא יודע בדיוק להגיד לך את התהליך שהיה לי, אבל זה איפשהו כזה, היה לי את המצלמה שלה, החלטתי שבא לי לפתוח איזה ערוץ יוטיוב. למה? כי כל החיים שלי רציתי. אור השותף שלי במקביל רצה לקנות ציוד נגרות ולבנות דברים בעץ. אמרתי לו, בוא נעשה ערוץ DIY. בוא נפתח ערוץ DIY, זה עד היום קיים לי ב-highlightים בסטורי, מי שרוצה לראות. התחלנו לבנות כל מיני דברים, לצלם, לערוך, ממש בסיסי, יש לי סרטונים שלי, יש גם סרטון באינסטגרם שלי שלי רוכב על לונגבורד, כאילו משהו ישן.
מאיפה הידע של הצילום והעריכה?
יוטיוב.
יוטיוב.
האקסיט שלי למדה מגמת קולנוע, תואר בקולנוע. לא לימדה אותי אבל יותר מדי. כאילו, ברמת המצטבר, 5 שעות ישבה איתי.
הבנתי.
זהו, מפה, אני רואה פתאום בזמן הקורונה, חבר'ה, אותו בחור שעשיתי קורס נחישות שלו, מתחיל להיות בקדימה. מי בא לקדימה? מה זה המקום שכוח אל הזה? מי מגיע לפה? הוא מגיע. ופתאום אחרי איזה חודש...
הבנת שהוא בקדימה?
הוא מעלה סטורי מקדימה.
והוא
אומר שהוא עובד על איזה עסק של... לא, הוא מעלה לוקיישן מקדימה.
אוקיי.
והוא מתחיל לדבר על זה שהוא מעלה איזה, שהוא עובד על איזה קורס דיגיטלי עם איזה מישהו שהוא מיליונר ופה ושם. ואני אומר לעצמי, וואלה, זה נשמע טוב. אני רוצה להיות חלק מזה. ועוד פעם, ועוד יום, ועוד יום, וסגר, כל העולם סגר, והבן אדם מרים אימפריה מתחת לאף שלי, פה בקדימה. ואני באותה תקופה באתגר 5 בבוקר, עדיין קם ב5 בבוקר, כבר כמה חודשים, עושה ריצות כל בוקר. אמרתי, טוב, אני אתחיל, אני מזהה את הבית, אני יודע איפה הבית נמצא. הייתי הולך, עושה ריצות מסביב לקדימה, מחפש את הבית שלו.
איזה קטע.
של הבחור השני, המיליונרי, אני. פסט פורוורד קדימה, אני לא אתעכב על זה, כי מכאן זה כבר ממש מתחיל להיות חפירה. אבל שלחתי להם הודעה, אני רוצה לעבוד אצלכם, לא רצו, התעקשתי, אמרתי להם, אני יודע לערוך סרטונים, למדתי בדיוק לערוך סרטונים, אמרתי להם, תנו לי לערוך לכם סרטונים, אני אעשה את זה בחינם, אני פה, אני שם, ועוד שבועיים נדבר. יאללה, בוא, תה, 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 בוא לפגישה, באתי אליהם, מה נראה טוב, מה נראה אווירה טובה, מלא אנשים, בחורות יפות, אווירה טובה, מגיע לגן עדן. וילה בקדימה, באמת, כיף, עולם.
מה אתה אומר לעצמך?
אני אומר לעצמי, בא לי להיות חלק מהדבר הזה. ובאמת הפכתי להיות חלק מהדבר הזה. התחלתי להיכנס לשם, ולאט לאט התפרקתי יותר ויותר. אחרי שבועיים עשינו שיחה, והם אמרו לי, תשמע, בן, אנחנו לא יכולים לשלם לך, אבל אם אתה רוצה, אנחנו נעזור לך להקים עסק. ואמרתי, יאללה, נשמע טוב. לא הבנתי כלום בעולם העסקים, לא הבנתי מה חשוב, חוזים, לא חוזים, דברים, עניינים פה שם. אתה יודע, משכו אותי בלשון עוד ועוד ועוד, בסופו של דבר, fast forward שנה קדימה, אני מנהל שם צוות של קרוב ל-20 עורכי וידאו, לימדתי את כולם מאפס עריכת סרטונים, חבר'ה שאגב עד היום, כאילו,
רגע,
עד היום בקשר איתי.
הם לא יכלו לשלם לך, אבל.
מה זה הם לא יכלו לשלם לי?
אמרת שהם אמרו לך בפגישה, אנחנו לא יכולים לשלם לך, אז באיזה מתכונת זה כן היה?
הם אמרו, אנחנו נעזור לך להקים עסק.
ואז אתה עבדת אצלם בתור פרילנסר, כאילו?
כביכול, והם כאילו, יעני, ברטר כזה של, אתה תעשה לנו סרטונים, אנחנו נקים לך עסק. תקים איתנו עסק לעריכת סרטונים.
אוקיי, אבל זרקו כזאת כותרת מפוצצת.
שורה תחתונה לא קרה עם זה כלום. אגב, ראית פה עכשיו בחוץ את אחד החבר'ה הקטנים, כאילו אחד מהחבר'ה שהיו איתנו בצוות שאנחנו בעצם גידלנו אותם, אני ואור. זהו, פסט וורד קדימה, אחרי שנה התפוצצה החברה, שותפים עזבו, כולם התפוצץ, הכל, כאילו אנחנו עזבנו בדיוק שבועיים לפני הפיצוץ, הבנו שזה נוכלות, הבנו שזה לא הולך להתפתח לשום מקום.
מה היה שם ש... תספר על הסיטואציה הזאת שבה אתה ואור יושבים ואומרים, וואלה,
זו... אז גם, זה לא משהו נקודתי, זה איזשהו 4 חודשים שאנחנו כבר מתחילים לראות סימנים שכאילו, אוקיי, אין מצב שהוא מיליונר באמת, זה חרטה, זה פה, זה שם, אתה מתחיל להבין כאילו מלא מלא דברים, אין מצב שבן המיליונר חי בצורה הזאת, זה לא יכול להיות שיש לו רכב בהלוואה, זה לא יכול להיות שפה טטטטטטטט, מלא מלא דברים קטנים, כל מיני משפטים שהוא אומר, כל מיני דפוסי התנהגות שאתה שם לב שהיום, שוב, מאוד קל לי לזהות אותם היום בבן אדם בפעם הראשונה שפוגש אותו, כי חוויתי את זה אצל בן אדם אחר. אבל בפעם ההיא, כחייל משוחרר שלא מבין כלום מהחיים שלו, אתה לא יודע לזהות נוכל, אתה לא יודע לזהות מה הסממנים, איך הדפוסי התנהגות שלו, מה הוא אומר, מה הוא עושה. המוח מסלף את זה לחלוטין, ואחרי שאתה חווה את זה פעם אחת, אז אתה יודע לזהות את זה בשנייה. אז היה לנו פגישה לי ולאור השבוע עם איזה בחור, שהוא ממשפחה מאוד מאוד רצינית בארץ, כאילו משפחה שיושבת על כמה מיליארדים.
אוקיי.
ישבנו איתו. סוף הפגישה, אני ואור מסתכלים מחדש, הוא נוכל. הוא נוכל, בהבטחה.
והוא בא ממשפחה חזק.
והוא בא מבית חזק, והוא גם יש לו מלא כסף, אבל הוא נוכל. הוא בא והוא מנסה לנצל חבר'ה צעירים, יזמים, שאפתנים, ומציע לנו, בגלל שהוא יעני מאיזה משפחה ופה ושם, הוא מרגיש מאוד בנוח לשחק על זה כאיזה קלף, ואני אומר לך שאם לא הייתי חווה את מה שחוויתי באותה חברה, יש מצב שהייתי נופל עכשיו, ועכשיו ליפול, זה הרבה יותר קשה, כי אתה כבר עם משהו עומד. אז אני מאחל לכל אחד ליפול בהתחלת הדרך שלו.
לגמרי, לגמרי. אוקיי. ומה עשית אחרי זה? אחרי שהבנת שזו פירמידה, אתם עזבתם?
אז קודם כל זה לא היה פירמידה פרופר, זה חשוב לי כן להגיד את זה, זה פשוט היה הבטחות בזה, אני קורא לזה חברת פירמידה כי פשוט זה הרבה יותר קל להסביר שזה סכם. זה לא היה פירמידה פרופר, פירמידה הרי זה מבוסס על זה שאתה למעלה, יש מישהו למעלה שמוכר לאנשים שמתחתיו, שמוכרים לאנשים שמתחתיהם, זה עץ אפילייט שפשוט בסוף רק הבן אדם שלמעלה מרוויח. אבל שם זה לא היה ככה, אנחנו לא מכרנו שום דבר לאף אחד, מכרנו סרטונים, פשוט ניצלו אותנו, העבידו אותנו שנה חינם, בסוף כן, בחרנו להיות שם, אבל זה בסוף מניפולציות מאוד מאוד זולות שעשו על חבר'ה צעירים מגילאי 16. נדבר איתך, לא רק אני הייתי עוד בוגר שם, 22. אבל החבר'ה שהיו שעבדו אצלי שם, 16, 17, 18.
וואי.
כולם עובדים חינם, 40 איש. אתה יודע, זה...
ממה התקיימת, אגב, בשנה הזאת אצלו?
חסכונות שחסכתי לבד.
במועדפת.
כן.
הבנתי. אוקיי.
משמה, אנחנו עוזבים את הפירמידה ואנחנו מחליטים לפתוח את העסק משלנו. בהתחלה היינו אומרים להקים משהו עם 2 מהשותפים של הפירמידה. הם רצו 4% באופן יחסי, אמרנו להם שום דבר, אין סיכוי, אני ואור נקים לבד. החלטנו לצאת לדרך עצמאית.
לכיוון הפקת סרטונים.
זה היה באותו עולם. זה היה כאילו, הם רצו להקים חברה שתיתן את מעטפת שלמה בדיגיטל, שיווק, דיגיטל, תה, 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 תה. ואנחנו אמרנו... והם רצו לקחת 70% ואנחנו 30, ואנחנו כאילו, והם רצו שנעשה אנחנו 90% מהעבודה.
על מה ולמה?
כי היינו חיילים משוחררים, והם הרגישו בנוח לעשות את זה, כי הם בני 30 ויש להם ניסיון ודברים.
ואז אמר... באותם רגעים שמציעים לך את זה, מה אתה אומר לעצמך?
לא, אתה חושב על זה. אתה חושב על זה כאילו, אתה משוקל את זה.
אתה שוקל את זה.
כן, אם עכשיו אני הייתי בא אליך ואומר לך, שומע, אתה רוצה להיות שותף שלי במשהו? והייתי אומר לך 20% לך, 80% לי. אבל אני בן לוי, אח שלי.
אתה בן לוי, אבל שאלה, אבל מה יש לי... שאני נותן?
לא, בוא, אחי, אני אומר לך. בוא, אני אומר לך עכשיו ככה. 80-20, אני מביא לך את בן לוי, את הקשרים שלו, את החברה שלו, את העוד חברה שלו, את כל, הוול... את כל מה שזה מביא, חושב, אתה צריך לחשוב על זה. אתה לא אומר לא.
נכון.
יופי, אותו דבר.
מבין מה אתה אומר.
אותו דבר. אוקיי. ברגע שאתה בא עם איזשהו תשתית, עם איזשהו משקע, כלשהו שיש עליך, יותר קל לך לבוא במסע ומתן ולבקש הרבה. והם עשו את זה. והם ביקשו, ואז אנחנו החלטנו שאנחנו לא רוצים, ואמרנו להם תודה, אבל לא תודה. והחלטנו לצאת לדרך עצמאית. משם הקמנו את העסק בהתחלה מאוד מאוד בצורה חפרית, כאילו פשוט, אתה יודע, היה לי איזה 2-3 לקוחות שכבר היו לי, שלחתי להם הודעות, אמרתי להם, כן, אני פותח עוסק פטור לבד, פה, שם, רוצים צילומים, רוצים פה. זהו, ככה התגלגלנו, אחי, משם זה כי יותר.
ולמה לפתוח עסק ולא ללכת להיות שכירים? הרי יש לכם ניסיון, מה אכפת
לך? לא, האמת, לא אין לי מושג, אחי.
כי אני, נגיד, אני רק מפוצה פה, את המילה עסק, אצל המשפחה שלי, חברים, אתה יודע, אנשים קרובים, זה ישר ה... לא, מה?
אני חושב שהדבר הכי טוב שעשיתי בחיים שלי...
לא פגשת את זה?
פגשתי את זה, אבל אני חושב שהדבר הכי טוב שאני יודע לעשות, זה... אפילו בקצת קטע מגיל, אני פשוט זורק זין על מה שאנשים אחרים אומרים. כי אתה יודע, אתה יכול לבוא לי בפנים, להגיד לי בן, 1, 2, 3, ואני ארגיש בנוח לזרוק על זין על מה שאתה אומר, לא בקטע מזלזל, אלא בקטע של, שמע, אני אספר לך סיפור. לפני שבוע היה לי הרצאה בגוגל פור סטארט-אפס. היה כנס של יזמים צעירים, לא יודע, אקדמיית סטארט-אפים של גוגל. ויצאתי משם ובא אליי איזה מאזין של הפודקאסט, אחלה גבר, באמת אחלה גבר, אני מכיר אותו כבר, ראיתי אותו בכמה מקומות, הוא בא לפרק 50 ופה ושם, לא יודע, פרצוף שאני כבר מכיר, אני לא זוכר את השם שלו, אבל פרצוף שאני כבר מכיר, והוא בא בקטע הכי טוב בעולם, הוא בא ואמר לי, בן, תשמע, אתה בן אדם רציני, אתה דור העתיד של המדינה הזאת, אני רואה אותך, אני רואה בן אדם שהולך להיות כאילו סטאר עולם, אני הייתי שם עליך את הכסף שלי במילים אחרות, אבל אתה חייב לקחת ברצינות יותר את, את איך שאתה מתלבש, את איך שאתה מתארגן, את איך שאתה לקראת שאתה זה. אחי, בן אדם ברמה שלך לא יכול ללכת ככה, זה, לא יכול פה, אתה שם את המשקפיים פה, תחיל לתת לי טיפי, אחי, מקום טוב. ואני מוצא את עצמי בהתחלה כזה, וואלה, אולי יש מה, מתחיל להקשיב לו, ואז אני מוצא את עצמי, רגע. אחי, זה אני. זה אני וזה הקסם שלי. וזה שאני ככה, הלא בבעלה, ושעל הזין שלי איך שאני נראה, ושעל הזין שלי עכשיו אם אני בא עם טבע נאות להרצאה, או שאני בא עם נעליים, אחי, של לא יודע מה, או שאני בא עם חולצה, אחי, גופיה, גופיה, או לא יודע, חולצה של איזה, לא יודע, גם, אתה יודע, אני לא בן אדם שעכשיו אכפת לו מהדברים האלה יותר מדי, ופתאום אני מוצא את עצמי, כן, צריך לשים זין על מה שמישהו אחר אומר לי. כי כל אחד יכול לבוא ולתת לך פידבקים. כל אחד יכול לבוא מהצד ולהגיד לך, לא, אל תעשה עסק, לא, אל תעשה פה, לא, אל תעשה שם, לא, אל תעשה זה, אתה עושה את זה לא טוב, אתה עושה את זה. לא מעניין אותי מה אני עושה לא טוב.
מעניין אותי שנפרוד אני עושה.
אני עושה, אני כבר 10 צעדים מעל כולם.
בטח.
וזה מה שאנשים לא מבינים, שלא צריך לדעת לעשות הכל נכון, אלא שצריך לעשות. ותוך כדי שאתה תעשה, הדברים ישתפרו. ויכול להיות שבעוד שנתיים אני אסתכל אחורה ואני אגיד, וואלה, הייתי צריך לבוא יותר מסודר. הייתי צריך לבוא עם חולצה, מסודרת, עניבה, חליפה. יכול להיות שאני אחליט את זה עוד שנתיים, אני לא יודע. אבל בטוח אני לא יודע, אם אני מלכתחילה לא אנסה. אז זה, כן התקלתי בזה בתחילת הדרך, אבל תמיד ידעתי לעשות קאט, מסננת, ולבחור איזה רעשים אני מכניס לעצמי לתוך הראש. לבחור איזה תוכן אני צורך, אני חושב שזה הסוד הכי גדול. איזה תוכן אני צורך, ואיזה קולות אני מכניס לעצמי לראש, בין אם זה חדשות שזה חרה, ועד הורים שמרינים לי את המוח, ועד חברים שמורידים אותי, ועד בת זוג שמרילה אותי, וזה לא משנה מי זה ומה זה וכמה ולמה. כל עוד אתה יודע לסנן את התוכן שאתה מכניס לראש שלך, אתה שליט על העולם שלך. שליט על העולם שלך. אתה יכול להיות המלך של העולם שלך, אם אתה בוחר את התוכן שלך. זה כל מה שאתה צריך לעשות. לבחור מה אתה צורך. אם אתה תצרוך תוכן של התפתחות אישית, עסקים, הצלחה, כסף, אין אופציה שלא תדבק בזה. אין אופציה שלא תדבק בזה. ואם אתה תצרוך תוכן של חרה, של אקטואליה, של רכילות, של האח הגדול, של זיוני שכל, אז זה מה שהחיים שלך יראו. ואם תצרוך תוכן על, תצרוך תוכן על משפחה, וקשרים בריאים, ותקשורת בין אישית, וזוגיות, וילדים, וזה מה שאתה רוצה, אז זה מה שיהיה. מה שאתה תצרוך, זה מה שיהיה. וככה אתה הופך להיות שליט של החיים שלך. אז כן, היה לי את הדברים האלה, תמיד ידעתי לפלטר אותם, תמיד בחרתי את התוכן שאני צריך.
היו לך איזה שהם פחדים בתחילת הדרך? או שהלכת...
גם שיש פחד, הוא לא משתק אותי. יש גם עד היום פחדים, יש היום הרבה החלטות שאני צריך לעשות, שהן לא מאוד פשוטות. יש המון סיטואציות שאני אתקל בהן ביום יום שלי, שאני צריך לקחת החלטות מאוד מאוד קשות, ולקחת ולשלם את המחירים שלהם, ולשלם את התדמית שהם יעשו, ואת מה שהם יביאו איתם, לטוב ולרע. ובסופו של יום, כל עוד אתה לא נותן לדברים האלה לשתק אותך, אז אתה בטוב, אתה יכול להמשיך להתקדם.
אוקיי. אמרת שחסכת כסף לפני שפתחת את העסק. כשפתחת אותו, נשאר לך מהכסף הזה?
אז אני אעשה סדר. מבחינה כלכלית, בכללי, אני אספר גם כזה, היה האתגר שלי מקצה לקצה. לא יודע לסגר זה כאתגר. אני כשהשתחררתי, השתחררתי עם איפשהו באזור ה-10,000 שקל.
אוקיי.
בשחרור, קיבלתי מענק של עוד איזה 17, 16, לא יודע כמה מקבלים, משהו כזה. נגיד 25, הוצאתי איזה 6,000-7,000 שקל, היה לי אמסטרדם, היה לי טיול, בוא נגיד שסיימתי את זה באזור ה-20, עבדתי את המועדפת, סיימתי את כל הסגה, אחרי כל המועדפת והקרמיאל והכל, התחלתי את הקורונה, בוא נגיד ככה, עם איפשהו באזור ה-60,000 שקל.
60,000 שקל.
משהו כזה.
אוקיי, ואם אמרנו ש...
עם אותם 60,000 שקל, התחלתי להקים את העסק, השקעתי בסביבות, כל אחד מאיתנו, אני ואור, כל אחד מאיתנו, השקיע בסביבות 30,000 בהתחלה.
על מה השקעתם בהתחלה?
ציוד.
רק ציוד?
ציוד. ציוד, אוקיי. מחשבים, דברים, כאילו, ציוד בעיקר. Mm-hmm. מצלמות, דברים כאלה.
משרד היה או בבית?
לא, עוד לא היה משרד, היינו אצל ההורים, כל אחד מאיתנו.
אוקיי.
ערכתי עם הלפטופ הזה, נשללתי בדרך שהלכתי להביא אותו מאלת. לא היה איזה... התחלנו עם איזה 30,000 השקעה כל אחד, לאט לאט התחלנו להרוויח כסף, כל בשביל רווחנו בשנתיים הראשונות, קצה לקצה. ושאנחנו... שקלים, כאילו, במהלך הדרך. מדבר איתך, כאילו, במצטבר, כל אחד מאיתנו אולי איזה 10,000 שקל בכל השנתיים.
וואו.
וחיינו כל אחד מאיתנו על ה-30,000 שקל האלה.
יפה.
פשוט חיינו על 1,000 שקל בחודש, 1,500 שקל בחודש, במשך שנתיים.
יפה.
זהו.
אוקיי. וככה בהתחלה שלכם של העסק, אני בטוח שהיה קשיי וכל מיני תסבוכות ודברים שהייתם צריכים לפתור, היה מישהו שיכוון אתכם אולי, ייעץ, ילווה?
שמע, לא היה לנו אף פעם מנטור פרופר, כמו שהיה לנו פשוט מלא 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 לקוחות, שכל אחד מהם הוא איש עסקים מצליח. זאת אומרת, הלקוחות שלנו, בגלל שבנינו את העסק שלנו בצורה כזאת, שהלקוחות שהגיעו אלינו, היו לקוחות קצה. הלקוחות שלנו זה לקוחות פרימיום, זה אנשים שרוצים את הרמה הכי גבוהה שיש. בגלל שאנחנו ברמה הכי גבוהה שיש, הלקוחות שהגיעו אלינו היו לקוחות ברמה מאוד גבוהה. בגלל שכוח השקענו בציוד ובהפקה שלנו והכל. הדבר הזה הביא לנו לקוחות שכל לקוח הרגשתי בין, כאילו הוא מנטור שלי. אתה יודע, אח גדול עסקי כזה.
כן.
אז האנשים שליוו אותי, זה בדרך כלל האנשים שיצאתי איתם קשרים במהלך הדרך, אבל אף פעם לא היה לנו מנטור פרופר. זאת אומרת, הכל היה עלי ואור.
ולפרוץ באמת לשוק הזה, כי הוא רווי בתחרות, לפרוץ אליו... אפשר להגיד שאיך, כאילו, מאיפה הבאתם את ה... אתה יודע, איך קידמתם את עצמכם? דרך הלקוחות המאוד חזקים?
אז לא, אז אני אגיד, אני אגיד. אם אתה חלק שיווק, כאילו, השאלה שלך היא מאוד מאוד גדולה, אבל ככלל, אני חושב, אם מבינים שיווק, ואם מבינים פסיכולוגיה אנושית, אז מבינים איך להגיע לאנשים. בסופו של דבר, יש לך 4 דרכים להביא לקוחות, יש לך הודעות, קרות, שאתה יכול לשלוח לבן אדם, אלן, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, תקנה. יש לך עבודה אורגנית, אוקיי? יש לך עבודה ממומנת, וחסר לי משהו, וכל מה שקשור ל... בוא נקרא לזה... לא משנה, בוא נשאר עם 3 אלה, סבבה?
אוקיי.
בסוף שאתה מבין את אלה, אז ככה אתה מבין איך הבנו את הלקוחות הראשונים שלנו. הלקוחות הראשונים שלנו היו... ויש לנו הרפרלס, שזה פלא אוזן, נקרא לזה ככה. שזה מה שנקרא עבודה אורגנית השוטפת. כאילו יש אורגני ברשתות, ממומן ברשתות, אורגני פה לאוזן, המלצות, לקוחות ממליצים, עובדים ממליצים, הכל.
זה בשוטף.
כן, וקמפיינים. זה 4 עולמות שאתה יכול לפעול בהם. בסוף, אתה יודע, כשקמנו את העסק, אתה מתחיל בהודעות קרות. אין לך לידים, אין לך כסף לקמפיינים, אין לך עובדים שיפרסמו אותך, ואין לך לקוחות שיפרסמו אותך. אין לך... בתכלס אין לך כלום. אין לך גם עבודה אורגנית.
יש לך רק את עצמך ואת היכולת שלך לדבר את עצמך.
אז התחלנו מלעשות לעצמנו סרטונים, אנחנו עשינו עם צילום אצל חבר, בבית שלו.
סרטונים על מה זה היה?
על ההפקה.
על ההפקה.
סרטוני תוכן.
סרטוני ערך, אוקיי.
סרטוני ערך קלאסיים. צילמנו, היה זוועה. אבל העלינו, הביא ליד 2, לא הרבה.
היית מעסיק את עצמך היום?
יכול להיות, לא יודע. כאילו, שאלה כללית מדי. אני חושב שאתה לא יגיד בהיריון עבודה. והתחלתי לשלוח מלא הודעות. באותה תקופה הייתי תוכן את הצורה של האינסטגרם.
סנייפינג.
ים. ים. רוב הלקוחות הראשונים שלנו הגיעו ככה, קשרים, פלא אוזן, לאט לאט גדלנו, אתה יודע, עוד נפח ועוד נפח ועוד נפח ועוד נפח, ועובדים, ואתה יודע, לאט לאט התרחבנו גם בעולמות האלה.
ותספר לי על אולי איזה קושי, קשיים מנטליים שהיו לכם בתחילת הדרך, אתה יודע, אחרי שכבר פתחתם את העסק, אתם, אתה יודע, עם הדרייב והכל, מוכנים, משקיעים כסף, לא מבזבזים כסף, עובדים, מצלמים תוכן, אבל אתה יודע, בסופו של דבר לא הכל מושלם.
לא, בטוח שלא הכל מושלם, להפך. אתגרים, אני לא הסתכלתי עליהם כאתגרים, אני גם היום לא מסתכל על דברים כאלה כאתגר, אני מסתכל עליהם כאיזה שהם מבחנים שהעולם שולח לי, ועד שאני לא עובר את המבחן, אז אני לא מתקדם הלאה. גם היום, כשיש לי איזשהו קושי בחיים שלי, אני חווה סטרס עכשיו, עכשיו לא, אבל באותה תקופה חוויתי המון המון סטרס, היה לי גם תקופה שדיברתי על זה הרבה, ועשיתי על זה פודקאסטים, וכל השורטקאסטים התחילו מנשימות, מדיטציות, סטרס, זה היה כל הפרקים הראשונים, כי באמת באותה תקופה זה ליווה אותי מאוד מאוד חזק כל הדבר הזה של, של הסטרס, וזה נגיד היה אחד האתגרים הכי גדולים שהיו לי בחיים בכלל. כי מצאתי את עצמי כל היום חושב, כל היום בלחץ, כל היום, אתה יודע, רגליים רועדות,
חוסר שקט. על עצמן?
גם מחשבות שחוזרות על עצמם, אבל גם מוח טרוד. מוח טרוד וחוסר שקט פנימי, והדבר הזה פשוט גרם לי, אתה יודע, לתחושות זוועתיות, ובאותה תקופה גם היה הרבה דברים בעסק שאני לא ידעתי, או אני רמת תקשורת בין אישית שלי עדיין לא הייתה ברמה מספיק גבוהה, כדי לבוא ונגיד לתקשר לאור השותף שלי דברים שיש לי קשיים איתו, שיש לי קשיים מולו בהם, וכל מיני דברים בסגנון הזה שיצרו עליי עוד ועוד ועוד עומס, והדבר הזה בסוף, אתה יודע, היה יוצא בחוסר שקט פנימי. זה לא היה מתבטא בסוף, אתה יודע, כשאני בסטרס, אז אני עובד כמו חיה. אני עובד הייתי עובד כל יום, מ-5 קם, הולך לאימון ב-6, מסיים את האימון ב-8, 9 אני כבר במשרד, עד 11 בלילה עובד.
וואו.
10:30, 11 יוצא הביתה, הולך לישון, לא חברים, לא משפחה, לא בחורות, לא כלום.
וואו.
וכל התקופה הזאת, זו תקופה שהייתי בה מלא סטרס. מלא סטרס, אבל עבדתי כמו...
איך אין לך שערות לבד?
בסטרד. אז קודם כל, באותה תקופה נשרו לי מלא שערות, אתה צוחק, אבל התחילה לי נשירה מאוד מאוד אגרסיבית. הייתי עושה ככה, והוצא לי איזה 10 שערות, עכשיו יצאו לי 1-2, אתה מבין?
שחיר.
לא ירדה כלום. והדבר הזה היה, שוב, זו התקופה נוראית, זו התקופה... מה זה נוראית? עלי מדהים. אחי, כל בן אדם בסביבה שלי מפרגן לי, וכל הכבוד לך, ועל העשייה, ועל הפה, ועל השם.
אבל בדיעבד?
לא בדיעבד, אבל גם אתה, במחשבות שלי וביום יום, אתה יודע, אני אומר עצמי, בונה, אני בסטרס כל היום. האם זה שווה את זה? האם זה לא שווה את זה? איך אני מתמודד עם זה? מה עושים עם זה? מה זה? מה פה? מה שם? שומע פודקאסטים, קורא ספרים, לומד על הדברים האלה, מנסה להבין רגע מה אני יכול לעשות כדי להימנע מהדבר הזה.
מה באמת עשית?
אז זה הרבה דברים של מיינדפולנס, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לדברים הטכניים, כי יש עוד פרקים כבר, אבל מי שמעניין אותו, יש פרקים של מדיטציות, נשימות, כל הדברים האלה, יש פרק על סטרס. מי שמעניין אותו ללמוד, מאוד מאוד פשוט, היום יש תוכן על הכל. אני חושב פשוט, התובנה הגדולה מהשיעור הזה, זה שכל אתגר שיש לנו בחיים, זה לא משנה אם הוא פיזי או מנטלי או רגשי או רוחני, יש תוכן, יש מישהו שכבר חווה אותו בעולם, יש ספרים על זה, יש פודקאסטים על זה, יש סרטונים על זה. לכו, תצריכו תוכן, תפתרו את הבעיות שלכם.
רק חפש.
אפשר להישאר בלופים של, אני בחרדה, אז אני בחרדה ואין מה לעשות עם זה. אפשר ללמוד, אפשר לחקור, ואפשר להתפתח, ואפשר לגדול מעל הדבר הזה. והעולם שם לכם מבחן, ועד שאתם לא תתפתחו, ותלמדו, ותשתפרו מעל המבחן הזה, פשוט, אתה יודע, חבל בשבילכם, בשביל המאזינים.
בטח. היו לך איזשהן אמונות על עצמך, או על כסף, שבדיעבד אתה יודע להגיד שהן היו מגבילות ועיכבו אותך, להשיג איזשהן מטרות כלכליות, או אתה יודע, משהו בעסק?
אני לא אוהב להסתכל על זה כעיכבו אותי, כי בסוף, אתה יודע, זה חלק ממני. אחי, בטוח שגם היום יש לי דברים כאלה, אתה יודע, גם לך בטוח.
ברור.
בטוח יש לנו את הדברים האלה. זה לא משהו שיש מישהו שאין לו את הדברים האלה, אבל היה לי הרבה נקודות שמצאתי את עצמי מבין שאני יכול לשחרר כסף כדי לעשות יותר כסף, ולא הייתי עושה זה, בגלל פחדים ודברים בסגנון הזה.
שפעם לא היית עושה, ועם הזמן התחלת לשחרר יותר.
כן, וגם עד היום אפילו, אתה יודע, יש דברים שאני יודע שאני יכול לעשות אותם ולעשות יותר כסף, ואני לא עושה אותם.
כי יש בנו איזשהו משהו מוטמע בנו שעוצר אותנו מלעשות?
כל סיטואציה לגופה, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא עכשיו, אתה יודע, ככה זה 1+1=2.
כן, ברור.
אבל ככלל, יש דברים בחיים שאתה יודע, כמו המבחנים שאמרתי מקודם, שאתה צריך לעבור איזה משהו, ולהוכיח לעצמך שאתה יכול, ויהיה בפיוקים, להוכיח לעצמך שאתה יכול, ורק אחרי שאתה תעשה את זה בצעדים קטנים מאוד, אתה תוכל לעשות את זה בהיקף גדול, כאילו אתה צריך קודם כל להוכיח לעצמך, אוקיי, יכול להיות שאתה מבין משהו, אבל האמונות שלך, מהילדות, מעכבות אותך, להקל את הדבר הזה, ואתה בשביל לגשר על הפער הזה, חייב לעשות את זה בצעדים מאוד 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 קטנים. סתם אתן לך דוגמה. יש משהו שנקרא מינוף בעולם העסקים. מה זה מינוף? לקחת הלוואה, סתם, נגיד אני יודע שאני יודע לייצר ליד ב-50 שקל, וכל 10 לידים נסגרת עסקה, אז מחירה עולה לי 500 שקל, הנציג מחירות עולה לי, נגיד, סתם, עוד 500 שקל, אז העסקה עלתה לי 1,000 שקל. תפעול של הצוות עולה לי, נגיד, עוד, לא יודע, נגיד 3,000 שקל, אז אני ב-4,000 שקל הוצאות, ומכרתי מוצר בנגיד 5,000 שקל. טוב? אז רעיונית, על כל 3,000 שקל שאני שם, אני מכניס 5,000 שקל. זאת אומרת, שאם אני לוקח הלוואה של 100,000 שקל, בוא נעשה את העגול. אם אני לוקח הלוואה של 90,000 שקל, אז יש לי פה 30, כאילו 90 חלק ל-3, שזה 3,000 שקל כביכול. זה נראה לי 30 יוצא, נכון? אז יש לי פה 30 עסקאות, תעשה 30 כפול הרווח שלי, זה נגיד 2,000 שקל, אז אני כביכול אמור לצאת על ה-90,000 הלוואה, עם עוד אקסטרה 60,000 שקל לכיס.
כן, לפי חישוב.
כן, סתם, רעיונית.
כן.
הדבר הזה, בעסק, בדרך כלל, אתה יכול להוכיח אותו. אתה יכול לקחת את העסק שלך אחורה, להסתכל על המספרים, ולנתח כמה עולה לך עסקה, כמה עולה לך תפעול, כמה רווח יש לך. אוקיי, אז בוא נשים קמפיין ב-90,000 שקל.
אבל זה לא כזה קל כמו שזה נשמע. לא,
זה לא כזה מסובך, זה העניין. זה די פשוט. וברגע שאתה מבין את זה, אז אתה אומר, אוקיי, כל מה שאני צריך לעשות זה לקחת הלוואה, ואז לקרוא את התחת, אבל לקרוא את התחת. אבל בתכלס, זה לקחת הלוואה ולהדפיס כסף. רעיונית, על הדף, זה עובד ככה. עדיין הרבה פעמים אתה תראה הרבה בעלי עסקים שיכולים, שהתשתית שלהם עומדת, שהעסק שלהם מוכן להכיל את הכמות העבודה הזאת, וקשה להם לקחת את ההלוואה הזאת. כי אמונות מקבילות על, 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 על היכולת שלהם לעמוד בסטרס, על הלוואה, על בנקים, על פה, על שם, על 1,001 דברים שיכולים לשבת להם בלא מודע, ולהפריע להם לקחת את הצעד הזה. לעכב אותם בלקחת את הצעד הזה. עכשיו, נשאלת השאלה האם זה מעכב אותי, או שזה חלק מהתהליך התפתחות שלי. אני לא מסתכל על זה כעכב אותי. אני מסתכל על זה כחלק מהתהליך שאני צריך לעבור. זה לא משנה אם עכשיו אני אעשה את זה, או בעוד 5 שנים כשאני אתגבר על הדבר הזה, ואז אני אעשה את זה כמו שצריך, ומוכן ובריא.
גם יותר קל להתייחס לזה בדיעבד, אתה יודע, ולא להיות בהרגשה רעה לגבי משהו שלא עשית או התעכבת.
שוב, אם אני מרגיש משהו שאני צריך לעשות אותו ואני לא עושה אותו, אז הוא יישב עליי. אני אעשה אותו בסוף, אתה מבין? אבל
פה אתה כבר במקום שמודע. אני מדבר על המקום, אתה יודע, שאתה לא מודע.
שאתה לא מודע, אז אתה לא מודע.
כן.
אתה לא מודע.
אוקיי. היו לך איזה שהם הרגלים שעקבו אותך בדרך שהיום כבר אין אותם, והיית אפילו רוצה לציין?
אתה יודע משהו שאני חושב על זה? טוב, פעם שמעתי גם בחברת פירמידה. הם דיברו על פרודקטיביות ואפקטיביות. יש בן אדם שאתה רואה כל הלוז שלו מפוצץ, מלא עבודה, מלא 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 עבודה. אבל בפועל, מתוך כל היום עבודה הזה, הוא עובד בפועל שעה. כל השאר זה, אתה יודע, פגישות, עניינים זה, מלא חרטוטים, מלא זה. מריחות של זמנים, זמנים מתים, עניינים פה שם, כל דבר בלוז. אבל בפועל אפקטיבית, הוא עבד חצי שעה ביום.
אוקיי.
אני היה לי תקופה מאוד ארוכה כזאת, ואתה יודע, כל פעם שאני מדבר על הדברים האלה, אני מרגיש שזה לא ממקום מי לדבר על זה. למה? ואני מרגיש שזה לא ממקום אף אחד לדבר על זה. ואני אסביר גם למה. כי הרבה פעמים האנשים שהסבירו לי על הדברים האלה, זה אנשים שכשאני מסתכל עליהם מהצד, אני אומר, בונה, בן אדם יכול לבזבז 10 שעות ביום על, כאילו, על שטויות, הוא עובד שעה ביום, והוא בא ואומר לי איך לנהל את הזמן שלי. ואני בראש שלי מבין, אוקיי, אבל הבן אדם בטוח שהוא מנהל את הזמן שלו נכון. הסדר עדיפויות שלו פשוט שבור לחלוטין, הוא לא מבין מה חשוב ומה לא חשוב בעסק שלו. אז גם אני יודע שעוד 2 אני אסתכל אחורה ואני אגיד, בונה, עכשיו, היום, אנחנו יושבים פה, ואני אדבר על היום הזה, ואני אגיד, בונה, איזה חוסר אפקטיביות. יכולתי לעשות ככה וככה אחרת, והייתי היום כבר במקום אחר. בטוח זה יצוץ, בטוח זה יקרה.
ואתה מקבל את זה.
מה הייתה השאלה?
איזה הרגלים היו לך שיקרו
אותך? אוקיי, אז ההרגלים, ההרגלים הם בעיקר כל מיני הרגלי אפקטיביות ופרודקטיביות, שחשבתי שעוזרים לי להתייעל. בפועל, לא בהכרח כזה, עזרו לי, סתם לשם דוגמה. 5 בבוקר, אחלה של דבר 5 בבוקר, עוזר לך, מגניב. בעיקר מה שזה נותן, זה תחושה של שליטה על היום. זה לא באמת שליטה על היום.
ומסוגלות.
כן, מבחינת כאילו ערך עצמי, ביטחון עצמי זה מדהים. אבל מבחינת, זה נותן לך תחושה של שליטה על היום שלך. בפועל זה לא באמת נותן לך שליטה על היום. אתה כולה קמת ב-5, אחי, זה לא נותן לך כלום.
כן.
אבל אתה מרגיש שאתה יכול, שקמת ב-5, שניצחת את עצמך על הבוקר, קמתי, עשיתי ספורט, עשיתי אימון, עשיתי פה, אני המלך של היום הזה. היום הזה לא יכול עליי. אני ב-8 בבוקר כבר אחרי אימון, ואנשים אחרים עוד לא התעוררו. אני כבר אחרי ארוחת בוקר, אני כבר אחרי מים, אני כבר בטוב. המנוע כבר דולק, אני מוכן להתאבד על היום הזה. בעוד שבן אדם אחר רגע קם מהמיטה, שבור מת, עם רוק פה בבוקר, כולו דוחח, היא בדרך לשטוף את הפנים, אני כבר בדרך לטרוף את העולם במשרד, אתה מבין? אני עוד 5 שעה מתקשר אליו למכור לו. הבן אדם הוא לא הספיק להתעורר, אני הולך ליפול עליו כמו טיל קסם של אנרגיה. אתה מבין? אז זה מה שחמש בוקר נותן לך. אני שוב, אני לא מצטער על זה. ממש לא.
לא נשמע שאתה מצטער על משהו.
לא, לא, אני לא מצטער על כלום.
היו לך איזה שהם קשיים בעסק בתחילת הדרך, שאתה יכול להסתכל עליהם מאחור, להסתכל לאחור ולהגיד, וואלה, זה היה מקרה כאילו מכונן, שלמדתי ממנו, שיניתי מכאן והלאה.
מאות של אירועים כאלה, כאילו אתה אומר את זה, קפצו לי איזה 10 מקרים לראש בבת אחת, רובם אני לא רוצה לדבר עליהם.
אוקיי.
כי פרטיות של הלקוחות, צנעת הפרט וכו'.
בטח.
אבל בדרך כלל זה יבוא מסיטואציות קשות בעסק, בדרך כלל זה יבוא מאינטראקציות פחות חיוביות. זה כמו בשאלה הראשונה שלך ששאלת, או השנייה, לא זוכר מה זה היה.
סיטואציה שיצבה אותך.
כן, אז זה לא סיטואציה אחת, זה לא אירוע אחד.
זה מסקנות שנערמות אחת על השנייה?
זה אף פעם לא אירוע אחד. אף פעם שום בן אדם לא חווה איזשהו... האירוע האחד יכול להיות הנקודת מפנה. אבל... אתה מכיר את הביטוי, הקש ששבר את גב הגמל?
כן.
אותו דבר. אתה יודע, אתה שם עוד זרת ועוד זרת ועוד זרת, ובסוף הדבר הכי קטן יכול להיות הנקודה ששוברת את הבן אדם. אוקיי? אז לא הייתי מסתכל על זה בכזה, אתה יודע, שחור לבן, הייתי מסתכל על זה קצת יותר רחב, ואתה יודע, אני אתן את זה אפילו ברמת אינטראקציה עם אנשים, בואו ניקח את זה למערכות יחסים, זוגיות, ספציפית.
אוקיי.
בקשר זוגי יש מחירים, ויש, נקרא לזה יתרונות. מחירים ויש תועלות. בכל קשר שאתה נכנס אליו, יהיה לך דברים שאתה יותר תאהב בקשר, ויהיה לך דברים שאתה פחות תאהב בקשר, בין אם זה בפרטנרית, ובין אם זה בזוגיות, ובין אם זה לא משנה מה. והרבה פעמים ההסתכלות הזאת של כאילו, גם של שחור ולבן, היא פוגשת אותנו גם במקום הזה, ובאיך שאני תופס את זה, זה כמו סוג של מוזניים. זה לא שיש איזשהו טוב לי או לא טוב לי, אלא של יש פה דברים שהם יתרונות, ויש פה דברים שהם חסרונות בקשר הזה. וכל עוד היתרונות עולים על החסרונות, אז הקשר הזה יכול להמשיך. אבל בשנייה שהמשקל והמחירים הופכים להיות יותר כבדים, אז המוזניים מתעררים. ובנקודה הזאת של האמצע, שהמשקל כבר, אתה יודע, המחירים כבר יותר כבדים, והיתרונות כבר לא באותו משקל.
שם נופל האסימון?
שם או נופל האסימון, או קורה איזה משהו. יש אנשים שגם לא. יש אנשים שגם לא יכול, שגם שם לא עושים כלום. שגם מבינים שכבר לא טוב להם.
אבל נשארים במקום.
אבל נשארים במקום. כי נוחות, כי דברים כאלה. אבל בדרך כלל זאת הנקודת מפנה, וזה אף פעם לא יהיה משהו אחד, אירוע אחד, אלא אם כן זה אירוע מאוד מאוד גדול, כי תחשוב שאם יש לך 10 קילו של טוב ו-0 קילו של רע, אז בשביל שזה יהיה בבת אחת, זה צריך להיות 11 קילו אירוע. אבל אם זה חצי קילו ועוד חצי קילו ועוד חצי קילו ועוד חצי קילו, ופה היא אמרה ככה, ופה היא עשתה ככה, ופה הוא אמר זה, ופה היא עשתה זה, וזה עוד קילו ועוד קילו ועוד קילו, אז לאט לאט המוזניים מתאזנים.
אני רוצה רגע לדבר על מטרות. יש לך איזושהי מטרה, כתובה, לא כתובה, משהו בראש, לעוד 3-5-10 שנים, לא יודע, משהו.
כן, יש לי מטרות, יש לי הרבה מטרות. אני גם מעדכן אותם אחת לכמה זמן באיזה טקסט כזה שאני עושה פריסטייל, אני לא עובד בפורמט שאתה מכיר של כזה יד, מטרה מוגדרת מאוד ספציפית, אלא אני פשוט אוהב כתיבה חופשית על יום בחיי בן האידיאלי. פעם האחרונה שעשיתי את זה, זה היה, לדעתי, לעוד 5 שנים. לא, זה היה קצת פחות, זה היה בגיל 30, היום אני בן 25 וקצת, בוא נגיד אוקטובר 26. פעם אחרונה שכתבתי זה היה לפני חודשיים בערך, בחודשיים, וכתבתי לעצמי לגיל 30, כתבתי שאני רוצה להגיע לגיל 30 עם 30 מיליון דולר און עצמי, כדי שיהיה לי הכנסה פסיבית של 100,000 שקל.
מנדלן, לא? אם אני זוכר נכון.
אולי זה ישתנה, אני כבר לא, אתה יודע, זה גם משהו, גם זה דברים שאני כותב אותם, ואני יודע שהם ישתנו בוודאות, עד שאני אגיע לגיל 30, בהבטחה, היד הזה
עוד. אבל זה הכיוון שאליו אתה מתכוונן.
זה כרגע, זאת הנקודה שאני כרגע חותר אליה, אני בטוח בוודאות מלאה, שככל שאני אתקרב אליה, אני אשנה את הכיוון.
לגבי הפריפלו, אמרת שאתה עושה פריפלו, זה משך אותי, איך אתה מתחיל אותו? כאילו, אני נגיד, אני זוכר שנחשפתי פעם ראשונה לכל הנושא הזה, ושאני מתיישב ומאוד קשה לי להתחיל, איך אתה, איך אצלך זה התחיל?
אז אני אוהב ללכת למקום שיפרה אותי, נקרא לזה רגשית, מה זה אומר? זה אומר מקום שבדרך כלל יגרה אותי, את החושים שלי, אנשים יפים, אווירה טובה, מסעדה, ריחות, עניינים, לא משנה מה, בדרך כלל זה יהיה בית קפה. אני יושב עם הלפטופ, ואני פשוט מתחיל לכתוב. אני בן 30, אני קם בבוקר, אני מרגיש ככה וככה, אני חושב ככה וככה, אני קם ליד בחורה ככה וככה, ליד 5 בחורות ככה, סם. אני קם, לא יודע, אני גר בבית כזה וכזה, יש לי רכב כזה וכזה, אני עושה ככה וככה, הבוקר שלי נראה ככה, אלה העסקים שלי, אלה טטטטטטטט, אתה מתחיל לפלוט כל מה שעולה.
ומשם מה שזורם.
מה שיוצא הכי פשוט ככה.
אוקיי.
הם חוקים.
יש איזה שהם תחומים ש... דמל... יש תחומים שהיום אתה לא נוגע בהם, אבל אתה יודע בוודאות שאתה מכוון לגעת בהם?
כן.
כמו מה למשל?
כאילו, אני נוגע בהם, אבל קצת, רוח. כל העולם הרוחני. פשוט כי זה לא הזמן.
למה לא הזמן, אגב? כי אני בן 20, 5 שנים פחות ממך, ויש לי כל מיני מחשבות כאלו שעוטפות אותי.
לא, לא, אני מתעניין בעולם הרוח, אני עושה מדיטציות קצת מדי פעם, אני מתעניין, אני קורא, אני חוקר, אני אוהב את זה. זה לא הזמן, כי ככל שאתה תתעמק ברוח, האמביציה שלך, או יותר נכון, אתה תטפל הרוח מטפלת לך סריטות מעבר. אם אתה תטפל בסריטות של הכסף, לפני שאתה, יש לך מלא כסף, אתה לא תהיה מיליונר. ירד לך המוטיבציה להיות מיליונר. אתה לא תצטרך להיות מיליונר, אתה תהיה מאושר גם בלי זה.
כן.
אבל בא לי גם להיות מיליונר.
אני מבין אותו.
כאילו, אני יכול לבוא ולעשות עבודה רוחנית, רגשית עכשיו, ולהגיע למצב שטוב לי איך שאני, אני בסטלבט שלי, אני חי חיים מדהימים, מצוינים, אני מאושר לגמרי, אבל אני לא אהיה מיליונר. אני רוצה מלא כסף, אחי, אני יהודי. זה יותר חזק ממני, אתה מבין? אז אני יכול להיכנס לעולם הרוחני, אני בוחר כרגע לחכות עם זה עד שאני אגיע לאותם יעדים כלכליים.
וברמה העסקית, איפה אתה חושב שהיית נוגע יותר שהיום אתה לא נוגע? אם בכלל?
שהייתי רוצה לגעת או שפעם הייתי נוגע?
שהיית רוצה לגעת.
תשמע, איפה שאני אוהב אני נוגע. זאת אומרת, ברגע שיש לי איזשהו תחום שאני מתעניין בו.
ישר קופץ עושה.
כן, אחי, לא חושב יותר מדי. כאילו, גם עכשיו קאפס, פתאום התעניינתי. שמעתי קצת על תוכנה לפני כמה חודשים, ישבתי עם איזה חבר, אמר לי, ראיתי, פי, וואלה, נשמע מעניין, בוא נמה, וזה כזה, טוב, יאללה, בוא נראה. מעלה סטורי.
לקח להקים את הדבר הזה.
לא הרבה. העליתי סטורי, מחפש מתכנתים לפני חודשיים, לא יודע, חודשיים.
כמה דבר ונהיה,
כן, העליתי את הסטורי הזה, פסט פורוד, קדימה, שבועיים, אני יושב עם איזה שתי חבר'ה מוזרים כאלה. וואלה, פתאום הם אחלה גברים.
היום שותפים.
היום שותפים, יושב איתם, מדבר איתם. וואלה, נראים לי אחלה גברים. אומר להם את הרעיון שלי. אומרים, אתה יודע, הביא לזה לקוחות? כן. תראה. מראה. יאללה, בונים. כזה כאילו, אתה יודע, לא כל דבר צריך להיות מסובך. אנשים חושבים שאתה יודע ש... בסוף שאתה יודע לעשות, ובסוף שאתה יודע להביא דליברי טוב, אז זה קל, אחי. אתה פשוט בא, זה טק, טק. אתה עושה פאזל, אחי. אתה מביא אנשים טובים פה, אנשים טובים פה, טק, 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 טק. בום, יש מוצר.
אם אתה מתייחס לזה קשה, זה יהיה קשה, אין מה לעשות.
גם לא, גם ברמת, אתה יודע, אם אתה רוצה שמשהו יהיה לך קשה, הוא יהיה לך קשה, אחי, אבל אם אתה רוצה שמשהו יהיה לך פשוט, אז
תחליט שהוא יהיה פשוט.
פשוט תעשה, אחי. זה לא, גם, אוקיי, נו, אז מה, זה קשה. בסדר. אז זה קשה. נו. אז מה, אז לא נעשה?
לגמרי. טוב, השותף שלך, הוא חבר שלך מהילדות. אז מאוד מעניין אותי ככה לשמוע מה אתה חושב על חברים מפעם, חברים באופן כללי, כאילו, אתה יודע, איזה ש... איך אני אגיד את זה? מה נקודת מבט שלך על חברות באופן כללי? וחברות ועסקים יחד, שזה עוד יותר אפילו.
אז שמע, אז קודם כל חברות בכללי, אנשים... החברים של ילדות, יש לי על זה פרק, אז אני לא אתעכב על זה יותר מדי, מי שזה מעניין אותו לשמוע את הדעה המלאה יכול להיכנס לפרק על זה, שורטקאסט. אבל ממש הקצה מזלג, בסוף האנשים שלנו מפעם, היינו בוחרים אותם לפי זה ששתינו אוהבים צבע חום, ווואי, גם אני אוהב צבע חום, ובילדות אתה הופך את חבר הכי טוב של בן אדם ככה.
כן.
וככל שהשנים עולות, אז הפילטריזציה שלך למי אתה מכניס לחיים שלך, צריכה להפוך להיות יותר
קשה.
אבל הסנטימנטים והערכים והרגש והדברים שכבר פיתחתי לאותם אנשים שכבר חברים שלי וכבר אכפת לי מהם, כבר קיימים. אז אני לא יכול להכחיש אותם. אז הרבה פעמים, בוא נגיד, חברים מעבר, זה חברים שלא בהכרח יקדמו אותי כמו שהייתי רוצה שהאנשים שיהיו בסביבה שלי יקדמו אותי. אני עדיין בוחר לתת להם את תשומת לב. אם אתה תלך לעולם ההתפתחות האישית, אז העולם מתחלק לי כזה. אנשים שאומרים לך, תנהיג את החברים שלך, ואנשים שאומרים לך, תחתוך מהם. עכשיו, אני חושב שזה בעיקר על אם אתה מנהיג או אם אתה לא. אם אתה בן אדם שהוא מנהיג, אז אתה תצליח להנהיג את החברים שלך למקום טוב. אבל אם אתה בן אדם שהוא לא מנהיג בטבע שלו, ואתה נכנס לעולם ההתפתחות האישית, וזה בסדר, אולי יותר נכון לך לחתוך מהחברים. אולי. כי אם אתה לא יודע שאתה יכול להניע אותם, ואתה לא מרגיש שאתה מספיק קריזמטי, והביטחון עצמי שלך לא מספיק גבוה, והם מורידים אותך, והם נותנים לך לעבוד על הביטחון עצמי שלך, אז מעצם זה שאתה איתם, אתה מעכב את עצמך. אבל אם מהצד השני אתה יודע להתנתק לארבעה חודשים, לתת עבודה חושרמוטה על עצמך, לחזור באנרגיה חושרמוטה, ולהנהיג אותם למקום הזה גם, ולעורר בהם השראה, אז אני חושב שזאת זכות הרבה יותר גדולה, כי זה אנשים שכל החיים היו איתך.
כן.
ובסופו של דבר, אם יש לך דרך להחזיר להם, זה לעזור להם. וזהו, זה כאילו הדעה שלי לחברים. אז חברים ועסקים ספציפית, מאוד מאוד תלוי בדינמיקה. אני חושב שבכללים לתת חוק אצבע לאיך לבחור שותף, הוא צריך לאזם אותך בצורה מושלמת. אם אתה והוא, יש לכם דברים שאתם דומים בהם, שתיכם פושרים, שתיכם מאורגנים, תנסה כמה שיותר להיות הפוך מהשותף שלך.
שסך כל החלקים יהיה 100%.
אין ויאנג. אם נתאר את זה בצורה הכי טובה שיש, אין ויאנג. כמה שאתם יותר הפוכים, יהיה לכם יותר טוב באיזושהי צורה. כי אתם מאזנים אחד את השני.
הבנתי. ובאופן כללי, אתה מגדיר את עצמך אדם חברותי?
כן.
אוקיי.
אתה מגדיר אותי באדם חברותי?
אני מגדיר אותך כאדם חברותי.
באת לפה.
ומעניין אותי לשמוע איזה תכונות יש לאנשים שאתה בתור בן, היית רוצה להיות קרוב אליהם כמה שיותר?
אנרגיה.
אנרגיה?
אנרגיה.
זה מה שבן אדם צריך.
אנרגיה, אנרגיה, בן אדם ש... אנרגיה כולל בתוכו כל כך הרבה דברים, שאתה יודע, אתה אומר את זה כאילו זהו, אבל אתה יודע מה זה אנרגיה? אנרגיה זה הדבר הכי גדול, הכי יקר שיש לבן אדם. אנרגיה, בן אדם שהוא באנרגיה, אתה יוצא מפגישה איתו, ואתה יוצא בטרפת. יש לך צמרמורות כשהבן אדם מדבר, אתה מתמלא בהשראה, אתה מתמלא במוטיבציה, אתה מתמלא ב... איך אני הולך לטרוף את העולם בזכות האנרגיה שהבן אדם הזה נותן בי? כשהוא מדבר, אני מתעורר או שאני נכבה? כשאני מספר לו חלום, או רעיון, או מטרה שלי, אני נכבה מהמטרה? הוא מוריד אותי? או שהוא אומר לי, תתאבד על זה, תעוף על זה. כשאני מספר לו שאני רוצה לעשות חיתוב, הוא אומר לי, מה אתה צריך את החרא הזה? בוא נלך לדפוק פיצה?
לא תודה.
או שהוא אומר לי, יא מלך, יא גבר, הוא יעזור לי, הוא ידחוף אותי לעבר המטרות שלי. תבין, אנרגיה זה הכל. הוא יראה אותי אוכל משהו, ייתן לי כף על היד. הוא לא יגיד לי, הוא לא יסתלבט עליי שנשברתי. תבין, אז יש לך אנשים שהם אנרגיה, ויש לך אנשים שהם שואבי אנרגיה. האנשים שאני רוצה בסביבה שלי זה אנשים שהם אנרגיה. במקביל, יש עוד דברים שאני מאוד מאוד רוצה שיהיה לאנשים שמסביבי, שזה אנשים שהם אתיים, שהם לויאליים, שהם כנים איתי, שהתקשורת שלהם טובה, בוא נגיד, הערכים שהם מביאים לשולחן גם כן גבוהים, גם כן נכונים, גם כן מגיעים ממקומות טובים. אתה יודע, דברים שבסוף, כל מיני ערכים שחשובים לי כבן, אבל זה לא דברים זה לא דברים ספציפיים, כמו שהייתי אומר, כאילו אני פוגש את הבן אדם, ואם אני מתחבר לאנרגיה שלו, לא.
אוקיי. טוב, אז מהנושא האחרון להיום, אם אתה שואל אותי גם הכי חשוב, וזה הזוגיות, היום אתה בזוגיות.
כן.
מה השם שלה, אם אפשר לשאול?
מאיפה אתה יודע? דיברתי על זה בפודקאסט?
אני לא יודע מאיפה אני יודע, אני רק יודע שאני
יודע. יודע שאני יודע. מעדיף כרגע לא לחשוף יותר מדי. אוקיי. כאילו בקטע של כזה, אתה יודע. נותן את הפרטיות, אני לא יודע, לא דיברתי איתה, אני בכלל, זה משהו שהיא רוצה להיחשף בדברים כאלה, וגם אני ברמתי לא אוהב, אתה יודע, אוהב להשאיר את הדברים שלי בינתיים לעצמי, אבל כן, בקשר. כן, לא יודע גם מתי זה יעלה, לך תדע, אחי, יכול להיות ש...
אז בוא לא נדבר עליה, בוא נדבר
לא, אין בעיה, נדבר על מה שאתה רוצה. נו.
יש לך איזשהו ויז'ן מוגדר, כמות ילדים, איפה הוא רוצה לגור?
לא, אני גם לא חושב על דברים כאלה עדיין. גם הקטע של הזוגיות זה משהו שהוא מאוד מאוד טרי. זה משהו בסוף כמה חודשים בנמוך, 3-4, לא יודע אפילו כמה אנחנו ביחד. רחוק מלחשוב על חתונה, ילדים, משפחה. רחוק שנות אור, לא רואה את זה קורה ב5 שנים הקרובות. כרגע זה ברמה של, אתה יודע, אני בקושי איתה פעם בשבוע להיות איתה בערב יכול לתת לה, אז אני רחוק מלחשוב על next level, אז לא יודע, לא חושב על דברים כאלה, אני לא מעניין אותי גם, אתה יודע, אני לא חושב עדיין כמה ילדים אני רוצה, זה, אני אחיה את אותה תקופה ואני אחליט, אתה מבין? אין לי מושג עדיין מה המשמעות של להביא ילד.
הבנתי אותך. אמרת בהתחלה, סיפרת בהתחלה על הזוגיות שלך, ומאוד עניין אותי לדעת, במה היום אתה שונה בזוגיות מאשר פעם? איך, אתה יודע, הרי יש את בן של לפני כל מה שהוא עבר, אתה יודע, לפני השחרור, או ממש שנייה לפני שהתחלת לפתוח את העסק, ויש את הבן שהיום, ואני בטוח שבזוגיות אתה שונה, אז מעניין אותי לשמוע איזה דברים אתה חושב שבפן הזוגי השתנו אצלך, כתוצאה מהשינוי שעבר בחיים שלך בכל מקרה.
ראיתי סרטון של בחור שקוראים לו עמרי פלד, והוא דיבר על, הוא ציטט איזה משפט מהספר שלו, הוא אמר, שאחד הדברים הכי יפים שאפשר לעשות זה להתאהב בבן אדם.
תסביר רק מי זה עמרי פלד, למי שלא מכיר.
הוא יוצר תוכן, יש לו ספר, בחור מגניב כזה, אחלה גבר. והוא כתב שאחד הדברים הכי יפים שבן אדם יכול לחוות זה להתאהב במישהו שאוהב את עצמו. אני אסביר. בשלוש שנים האלה, מאז הקשר הקודם שהיה לי הרציני ועד היום, למדתי לאהוב את עצמי. מה זה אומר? זה אומר שבניתי את הערך העצמי שלי, בניתי את הביטחון העצמי שלי, בניתי את התדמית שלי, בניתי את את התוצאות שלי, את כל התפיסה העצמית שלי בסוף, את כל הפרדיגמה של מי זה בן, בניתי. גיבשתי פעם ראשונה בחיים שלי זהות. והתאהבתי בדבר הזה. זאת אומרת, אתה יודע, להסתכל במראה ולהגיד לעצמך, אני אוהב את מה שאני רואה, זה לא משנה אם אני שוקל 2, 3, 4, 10 קילו יותר ממה שאני רוצה, או שאני לא נראה בצורה אידיאלית, ואתה לא מסתכל על הדברים האלה, אתה מסתכל על מי אתה כבן אדם, הערכים שמובילים אותך, ההתנהגות שלך, ההחלטות שאתה לוקח ביום יום, היכולת שלך לקחת החלטות ולהמשיך להתמיד בהם, כאילו המון המון דברים שבונים את מי שאתה תופס מעצמך, וכשאתה אוהב את עצמך, אז אתה בא לקשר בצורה הרבה יותר בריאה. למה? כי אתה לא מחפש ולידציה חיצונית, ואתה לא מחפש לרצות את הפרטנרית, אתה פשוט חי בשביל עצמך, ואם החיים שלכם מסתנכרנים ביחד, אז זה דבר שהוא מדהים. כי פעם ראשונה אתה לא צריך להזניח את עצמך בכניסה לקשר, ואתה יכול לשקף, ואתה יכול לבוא ולהגיד לה, שומעת, בשבוע הקרוב אין לי זמן להיפגש אותך בכלל, והיא תבין את זה. וזה משהו שלא היה לי אותו בקשר הוא. זה משהו שאני בעצמי לא ידעתי בכלל להביע שאני רוצה זמן לעצמי. אני בעצמי לא הייתי במקום שהייתי מספיק מפותח כדי לתקשר את הדברים האלה. אז כל הקשר במהות שלו, בטבע שלו, הוא בתקשורת לא בריאה, הוא בחוסר מודעות, הוא בהרבה דברים כאלה, ואני בטוח שגם עוד 5 שנים אני אסתכל אחורה ואני אגיד על הקשר הזה, בין אם זה יהיה הקשר הזה שנמשיך ובין אם זה יהיה קשר הבא, או 5 הבאים, אני יודע שאני אסתכל אחורה ואני אגיד, שיפרתי ככה וככה וככה. שם הייתי חסר מודעות לגבי 1, 2, 3, 4, 5. אבל היום, אני חושב התובנה הכי גדולה שאני יכול לשתף מהקשר החדש, זה שיש לנו, דיברתי על זה גם באחד הפרקים, דיברתי על כנות, ואתה יודע, זה משהו שגם אחרי שאתה יודע אותו, אתה צריך לרענן אותו. היכולת של לבוא ולפתוח משהו שיושב עליך, בצורה חסרת פילטרים.
על התקשר.
כן, אבל זה ברמה, יש לי חברה טובה שקוראים לה שיר צימרמן, היא הייתה גם בפרק, יש לה דף שנקרא שיקר אחד ביום, והיא קוראת לזה כנות רדיקלית. כנות כאילו על גבול המגוחכת. כנות שאתה אומר הכל. אתה אומר, אתה חוזר הביתה, ואתה לא יודע מה, ואין לך עצבים לראות אף אחד. ובא לך להיות בזון שלך עם עצמך, ולא בא להשתגעי בי, בא לי להתקלח, ולדעת לבוא ולהביע ולהגיד לה, כי תני לי את הספייס לי.
גם את הדברים הקשים.
גם את הדברים הקשים, וגם למה התעצבנתי בבוקר, ומה עשתה זה, ומה פה, ומה שם, ולתקשר את זה, ולהביע את זה. זה פשוט שם את הקשר במקום שהוא הוא עוצמתי ברמה מאוד מאוד גבוהה, אני לא יודע איך להסביר את זה. אז זה אני חושב שיעור הכי גדול שקיבלתי, גם שיתפתי על זה בפרק אחר, וגם אני אומר כאילו שוב פעם, זה פשוט שיעור שהוא חובה למערכות יחסים.
אוקיי, מעולה. טוב, אז שאלה אחרונה להיום, משהו שאישית אותי הכי עניין. אלו תהליכים קשים או ארוכים, לא רוצה להגיד מעצבים, משהו, אתה יודע, עם בשר שאתה עדיין עובר, שאתה עובר כרגע ועוד מאז, מה שנקרא.
אז אני חושב שזה, מה שהרגע דיברתי עליו, הכנות הזאת, זה משהו שאני חושב שגם בקורס של ה-NLP עכשיו, שמעתי לך שהתחלתי, אז נכון בהתחלה שמגיעים לקורס,
הם אומרים לך... תמיד אתה לומד אגב?
אצל שחר כהן.
ידעתי את זה.
אז כשאתה מגיע לקורס, אומרים לך, תבחר איזה מטרה אחת גדולה. והמטרה הגדולה שלי הייתה להצליח, אני לא זוכר איך ניסחתי את זה בדיוק, כתוב לי במחברת שם, אבל משהו בסגנון, להצליח לתקשר את עצמי החוצה בצורה, נקרא לחיות באמת, לחיות בכנות מלאה. אז זה אתגר שאני חוויתי אותו אז, אני חווה אותו היום, אני הולך להמשיך לחוות אותו, כי זה לא משהו שהוא חד פעמי, זה מלחמה שכל הזמן קורית, זה שריר שאתה כל הזמן יכול להמשיך לעבוד עליו, זה לא איזשהו משהו שאתה עושה אותו, אתה חי אותו וזהו, זה משהו שאתה כל הזמן חייב להמשיך לטפח אותו, ולשפר אותו, ולחדד אותו, ולחזק אותו. זה אני חושב האתגר הכי גדול שיכול להיות לי, אגב אני חושב שהוא גם אחד האתגרים הכי גדולים שיכולים להיות לכל אחד, ואני חושב שמי שילמד, לא יודע אם יצא לך לפגוש בן אדם פעם שהוא חי בכנות ברמה מאוד גבוהה, אבל כשאתה תפגוש בן אדם כזה, זה אנשים שיש להם משהו אחר. הם פשוט ברמה אחרת מכל האנשים. הם כאילו נטרלו את האגו בחיים שלהם. הם חיים ברמת כנות מול עצמם ומול הסביבה. ואני יכול להבין גם אם אנשים חושבים שאני במקום הזה, כי אני מדבר הרבה פעמים בצורה הזאת, שזה נשמע כאילו אני ב-100% שם, אבל אני עדיין לא שם. אני במלחמה אינסופית על הדבר הזה. כן, אני במקום מאוד מאוד טוב עם הדבר הזה.
אני חשוב שתגיד את זה.
זהו. אני במקום מאוד מאוד טוב עם הדבר הזה, אבל תמיד יש לאן להשתפר, ואני חושב שככל שאנחנו רואים אנשים שהם ברמת כנות יותר גבוהה עם עצמם, זה כמו עבודה על הרוחניות, זה נותן להם את אותו אקס פקטור שרוחניות נותנת, בלי לפגוע
במוטיבציה
שלהם. וזה כאילו אני מרגיש הדבר שעוזר לי לחיות הרבה יותר בטוב ובשלווה ובנוח עם עצמי, בלי להזניח את ה... בלי לגעת בעולם הרוחני, שפוגע לי בסוף במוטיבציה.
הבנתי אותך. טוב, בן, קודם כל, תודה רבה על הזמן.
תודה לך, שבאת וריאנת.
ועל התשובות המפורטות, ושסוף סוף יהיה לי את הפרק הזה ש...
וואלה, כן, אתה יודע, זה היה... האמת שחשבתי לעשות כמה כבר חשבתי על זה הרבה זמן לעשות את הפרק בסגנון. גם ניסיתי בזמנו להביא מישהו שיעשה איתי משהו כזה, זה לא היה כל כך מוצלח. אבל אני מרגיש שהפרק הזה היה טוב. תודה לך, שבאת.
כיף, אחי.
יאללה, מקווה שנהנתם. מוזמנים לקבוצה גם, ונפגש בפרק הבא.